חברים יקרים, שנייה לפני שהפרק מתחיל ואתם צוללים איתנו לעוד חומר גלם טעים.
אנחנו רוצים לספר לכם שעוד ממש מספר חודשים במהלך חורף 2024, אנזל ולוקסי...
זה אנחנו! מוציאים עוד טיול קולינרי לפיימונטה האהובה.
אחרי שחרשנו אותה בעונה האיטלקית והוצאנו קבוצות גרגרנים מאושרים לטעום את כל האושר שיש למחוז הזה להציע,
אנחנו מוציאים עוד טיול קולינרי לאזור אחי. טעים וחשוב שיש באיטליה. נאכל במסעדות משוגעות, נבקר אצל יצרנים קטנים, נצוד קמעין עם מרקו ונלמד להכין אוכל פיימונטזי מסורתי.
עם רפאלה.
רפאלה.
ונקנח במסעדת מישלן. בקיצור, תכינו את הקיבה, את שרירי הלסת, כי זה הולך להיות כיף גדול.
תתחילו להתחתב מעכשיו.
לפרטים נוספים, להרשמה, פנו אלינו ברשתות החברתיות, היא אפרת קו תחתי אנזל, אני אורן לוקסי, אתם כבר מכירים אותנו, או שפשוט תיכנסו לאתרים שלנו ותירשמו לרשימת התפוצה.
ההסקט לדבר ללא בשביל משודר בשיתוף פעולה, שותפים שלנו, קפה אליט, שעוזרים לנו להביא את התכנים שלנו אליכם כל שבוע, והעונה הזאת, יש תחרות נושאת פרסים, פינוקים, מתנת קפה אליט, מאיתנו אליכם בכל חודש.
והיום בתוכנית ניתן לכם טיפים לקפה הטורקי המושלם, אז אם אתם רוצים לדעת איך להפוך את כוס הקפה שלכם לכוס הקפה הטורקי המושלמת, תהיו איתנו בהמשך התוכנית, כי שם זה יקרה. אנחנו מתחילים.
הלו, הלו, הלו!
מי זה כאן?
זה אני.
זה לוקסי שהגיע, מה קורה?
לוקסי הקטן, שלום אפרת.
לוקסי קטן.
מה שלומך?
בסדר, למרות שהיום בסוף התוכנית נהיה ממש גדולים. ושמנמנים.
גדולים ושמנמנים?
כן. אנחנו בתוכנית מאוד משמינה. אני חשבתי שזה קצת חסר אחריות אחרי כל הקורונה הזאת, להתיישב ולגרום לאנשים לתקוע פחממות. וזה מה שהולך לקרות.
יש לי מה להגיד על זה.
מה?
אבל זה בטיפים שלי, אז...
זה בטיפים שלך, בסדר.
כן?
לא בטיפים של ציון, שלך?
שלי? אז על מה מדברים היום?
אנחנו מדברים על פיצה.
פיצה!
ידעתי שזה יגרום לך...
איך אני אוהב פיצה.
לשיר, ואתה מכיר את המשפט הידוע שזה לא נגמר עד שהגברת השמנה שרה?
את קראת לי גברת?
האמת שזה התלבש עליך בול, אני מתנצלת, אני לא חשבתי שזה יבוא כל כך טוב. זה לא היה מתוכנן. כן, אז היום אנחנו מדברים על פיצה, אותו מאפה מטורף שיש כל כך במה להגיד עליו. בואו פשוט נתחיל בחמישה דברים, אז הנה חמישה דברים שלא ידעתם על פיצה.
ב-2011 קבע הקונגרס של ארצות הברית, שבזכות רוטב העגבניות שעל הפיצה, מזנוני בתי הספר בארצות הברית יכולים להגיש פיצה במקום ירקות.
כי פיצה זה ירק.
כי פיצה זה ירק.
אנחנו, היה לנו גם כזה דבר בפרק על העגבניה שהם הגדירו קטשופ כירק.
נכון, האמריקאים נורא נורא אוהבים.
הם ממש בדרך להגדיר שוקולד כירק. בגלל שזה צומח.
מי הוא צומח?
כן.
למעשה זה סלט.
בוודאי.
שוקולד זה סלט.
והפרה אוכלת סלט, זאת שמביאה את החלב, אז גם.
כן.
כן. אמרת האמריקאים?
כן.
האמריקאים, הם צורכים הרבה יותר פיצה מאשר האיטלקים. למעשה צריכת הפיצה בארצות הברית היא הראשונה בעולם, והערכה היא שבערך מיליארד טון של פיצה נמכר בשנה בארצות הברית.
וואו, זה הרבה, זה המון.
תגיד להם.
לא, כל הכבוד להם. והיה לי לאכול מיליארד טון פיצה בשנה. את מכירה את זה שלוקחים את הבצק וזורקים אותו באוויר ומסובבים אותו?
כן.
אז סיבוב הפיצה באוויר בזמן הכנתה?
כן.
הוכרז בשנת 2017 על ידי אונסקו?
כן.
כמורשת תרבותית בלתי מוחשית.
ובצדק.
ובצדק.
זה מיומנות מטורפת. אתה יודע מה עוד מטורף?
מה?
שגם אני רשמתי את זה
כעובדה.
כעובדה. אבל אני אעבור לעובדה אחרת.
מה העובדה אחרת?
אחד מפסטיבלי האוכל הגדולים באירופה, פסטיבל הפיצה של נפולי, הוא מתקיים מאחת לשנה, ולאורך 10 ימים מגיש יותר מ-100,000 פיצות ליותר ממיליון מבקרים. פסטיבל פיצות. יש שם הופעות, יש שם תחרויות, יש שם סדנאות אמן, זה ממש שיר הלל לפיצה הנפוליטנית וסיוט מתמשך, אם אתה שואל אותי. כמו הקוסם, אבל פי מיליון כאילו תורים לפיצה. זה ממש מעט, אם אתה שואל אותי.
זה ממש מעט.
ממש. הם צריכים לשפר את המודל הכלכלי שלהם. פלא שהכלכלה האיטלקית כושלת, זה מה שהם מצליחים.
על זה זרקת את זה, על הפסטיבל פיצה.
זה רק דוגמה, לוקסי. הם בטח הפסטיבל הזה, אתה מבין, הם מתארגנים אליו חודשים, ובסוף כאילו יוצאים לסיאסטה בין 12 ל-4. לא מוכרים פיצות או משהו כזה. אני הסתובבתי לי ברומא, שמחה וטובת לבב, מתה לעשות שופינג, מתה להשליך את כספי על כל חנות שתיקרא בדרכי, כי בכל זאת אני בבירת האופנה. ליד. הם סוגרים ללנץ'.
לא הגיוני?
סיאסט. לא, זה לא הגיוני. בעיר מתוקנת, בפריז, בלונדון.
האם את קוראת לרומא עיר מתוקנת? זה העיר הכי הזויה עלי אדמות.
לגמרי.
בעיניי?
כן.
מכל מקום שתבואי ולכל מקום שתלכי, תראי את הקולוסיאום. ותראי תיירים גרמנים שמנים הולכים על הכביש.
כן.
ונרחיב על זה יותר אם נעשה אי פעם פרק על רומא.
אנחנו נהיה ברומא בהמשך הפרק, בוא תעבור לעובדה הבאה.
זו עובדה מפוצלת.
כן.
בקיץ 2018, פיצה בוסטון ניהלה קמפיין לקידום מחירות בקנדה, שהפכה את שולחן הפיצה, זה הפלסטיק ששמים כן. באמצע, שהמכסה לא ימח את הפיצה,
כן.
למערך פטיו, והוסיפה כיסאות פלסטיקים קטנים מיניאטורים לצד השולחן. ובמרץ 2020, פיצה הט הונג קונג הודיעה שהתחברה עם איקאה,
כן.
לעשות מיזם משותף, והם השיקו שולחן צדדי חדש בשם סוואבה,
כן.
שנקרא ככה על שם הדמיון שלו לשולחן הפיצה, והוא היה ארוז באריזה שדומה לאריזת פיצה.
חמוד, יש לי סוואבה בבית.
אז זה שולחן פיצה. אבל את קיבלת אותו עם, בקופסה של אריזת פיצה?
לא.
את קראת ההוראות?
אתה רוצה להרכיב איקאה בלי הוראות?
אז ההוראות שלהם אומרות...
אני די בטוחה שיש לי סוואבה, זה עגול כזה עם שלוש רגליים, נו?
כן, 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 זה זה.
אז זה כאילו מחווה לשולחן פיצה?
בהוראות שלהם, רשום שכשמסיימים להרכיב את השולחן, צריך להזמין פיצה עם סווידיש מיטבולס.
מאוד חמוד. אני רק רוצה שיהיה את השולחן הזה, שיושב בתוך כל פיצה, אם אפשר כבר להפוך לאקולוגי ושיפסיק להיות מפלסטיק. כי דווקא פיצה תמיד נמכרת באריזות אקולוגיות, מקרטון. אין שום סיבה שיש שם את החתיכת פלסטיק באמצע. באמא שלכם, שימו קיסה מעץ. פיצה, אהובתנו. אתה אוהב פיצה?
מת על פיצה.
אתה משוגע על פיצה.
לא משוגע על פיצה?
כן.
אני מאוד אוהב פיצה.
אוקיי.
פיצה היא הנאמבר 2 שלי.
מה הנאמבר 1?
המבורגר.
אנחנו מדברים על מאכלי רחוב, כאילו?
אנחנו מדברים על אוכל באופן כללי.
אתה מדבר על פיצה באוכל באופן כללי, מקום שני אצלך?
בגדול.
זה מטורף.
כן.
לא, זה לא אצלי ככה.
איך?
היא מקום שלישי באוכל רחוב.
אני רוצה לנחש.
מה?
שוארמה.
נכון.
ופריקסה?
אוי, אז היא רביעי.
מה?
המבורגר גם, איך שכחת?
המבורגר, כן.
כן. תקשיב, פיצה כשהיא טובה היא חלום. באמת, אבל היא צריכה להיות מושלמת בשביל שאני אתרסק עליה. אני אוכלת פיצות בשביל הטופינגים בתכלס. כאילו, מרגריטה זה לא משהו שמעניין אותי בשום דרך. והבעיה היחידה שלי זה שפיצה זה משהו שאני יכולה לאכול רק בחושך.
מה?
אי אפשר לאכול פיצה כשיש אור בחוץ.
למה לא? אלוהים רואה?
לא, זה לא מסתדר. פיצה זה מאכל שיורד בגרון רק כשיש חושך בחוץ. זה מאכל שאוכלים עם סרט. שכזה סוגרים פינה של ארוחת ערב. אי אפשר לאכול פיצה כשיש עליך שמש, זה לא עובד. אתה יודע מה, נשאל בהמשך השיחה, את השיחה הרומאית שיש לנו היום לגבי שעות הפתיחה של פיצריות בחול?
לא, את כאילו, מה זה הקשקוש הזה שאמרת עכשיו? מה זה המניפסט הזה? אוכלים את זה באור, אוכלים את זה בלילה, אוכלים את זה בחוץ, אוכלים את זה בפנים, אוכלים את זה מתחת למיטה, מעל המיטה, בליד השולחן.
זה לא...
פיצה.
זה לא מניפסט.
בכל מצב. זה לא יורד. כמה בבוקר.
זה לא יורד לי בגרון.
נשאר משולש פיצה במקרר מאתמול. הוא קר, את דוחפת אותו לפה, דבר ראשון.
אבל יש לי ידו שניצל.
וואי, בדיוק היום חשבתי, ולא אכלתי מלא זמן שניצל.
בוא אליי, אחרי השידור. בוא אליי. טוב, אני רוצה לספר על הפיצה. מי את? אז בוא נעשה סדר קצת בבלגן של הפיצה?
כן.
אז הפיצה האיטלקית, אנחנו בעצם מדברים על מאפה שטוח שנולד באיטליה, בטח תכף תפרט על זה, והוא מבוסס על בצק שמרים, שמבוסס על קמח דורום, שמרים ומים בלבד. זה פיצה. עכשיו, הפיצה היא בעצם חברה של כבוד בתוך העולם השלם של לחמים שטוחים שקיימים בהמון המון תרבויות והמון מטבחים. אנחנו מכירים את הפיטה, אנחנו מכירים את האינג'ירה מהמטבח האתיופי, את הטורטיה מהמטבח המקסיקני. בעצם כמעט בכל מטבח יש איזושהי ורסיה של בצק אפוי שמשמש כנסה לתוספות. למשל, הלחמג'ון הטורקי גם, שהוא בעצם מאפה עם בשר תחון נהדר. הפיסלדייר הצרפתי והנהדר, ושאני כל כך אוהבת, מאפה...
אני לא נתקלתי בו בארץ כבר מלא שנים.
נכון, שזה מדהים, זה בצק שמרים, שמגיע מאזור... נכון, מאזור ניס, בדרום צרפת, עם מלא בצל ואנשובי, שאני חייבת אגב להגיד, ניס היא בדרום איטליה, והשם פיסלדייר קצת מזכיר לי פיצה. במובן מסוים. למה הצרפתים עושים כשהם רואים מילה? מוסיפים לעוד 8 אותיות בסוף.
כן.
יפה. יש גם את הטארט פלמבה מאזור אלזס, שזה גם דבר מדהים. זה גם, אכלתי את זה, זה כזה בצק, שעליו יש קרם פרש, גם עם בצל, אבל פה יש סלייסים כאלה של לרדון, של שומן חזיר. ואז חשבתי על זה, שאפילו פה בצפון יש את המנקיש של הדרוזים ברמת הגולן. באבולאפיה יש לנו כל מיני ורסיות של מאפים.
לא חסר.
לא חסר. אבל פיצה היא פיצה. היא פיצה, אתה מבין? היא זאת שזכתה בסוף בתהילה, כאחד ממאכלי הרחוב הכי טובים והכי מפורסמים בעולם, הכי אהובים בעולם. והיום אפילו באיטליה היא כבר לא נכון אולי לקרוא לה רק אוכל רחוב, יש היום המון שפים שכאילו שנותנים לה גרסאות מטורפות, שמבינים שאם לוקחים בצק טוב ונותנים עליו טופינגים טובים, אז השמיים הם הגבול. אבל בסוף, בשביל לזקק לנו את השיח, כדי שנוכל לפתוח את התוכנית כמו שצריך, צריך להגיד בסופו של דבר פיצה, זה הגדרה נורא נורא פשוטה. זה לא כל הטרפת שרואים מסביב היום והפיצות של השפים. בסוף זה הבצק השטוח שמבוסס על קמח, שמרים, מים, מלח וחום. מסכים איתי?
מסכים.
שהחום הוא ממש מרכיב?
החום הוא מרכיב, כן.
הוא מרכיב.
לא בכל סוגי הפיצות, אבל ברוב סוגי הפיצות.
וזה הסיפור הצלחה שלה. ואיך היא הגיעה להיות מה שהיא הגיעה? נראה לי שבשביל זה צריך לקחת אותנו די הרבה שנים אחורה, לא?
הסיפור שלנו מתחיל בתקופה הנאוליתית כבר לפני 12,000 שנים. האדם עפה לחמים, מרח עליהם כל מיני דברים טעימים מלמעלה, ובלה אותם בתאווה גדולה. התיעודים הראשונים לאורך ההיסטוריה של אנשים באמת שאופים כבר מאפים ושמים עליהם דברים כמו שאנחנו מכירים את הפיצה, זה מאזור המאה השישית לפני הספירה, כשחיילים פרסיים בתקופת שלטון המלך דריוס הראשון, היו עושים מין מאפי בצק האלה ושמים עליהם גבינה ותמרים.
איך אני אוהבת.
כן, אה?
כן.
שילוב קטלני.
שילוב מדהים. הם היו צריכים לעצור שם.
היוונים גם יש להם בכתובים מאפים עם מסבי טיבול וגבינות, אבל המילה פיצה עצמה מופיעה, התיעוד הראשון שלה, הוא מטקסט לטיני בדרום איטליה בשנת 997 לספירה. פעם ראשונה שהשתמשו במילה פיצה. זה כבר 1,000 שנה. זה המון.
המון.
המון, 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 המון. אחר כך, באמת...
זה ממש המון, אתה יודע, כי זה לא חומר גלם שהוא מופיע לפני 1,000 שנה, זה מתכון.
זה מתכון, והכוונה שלו הוא כמובן קצת שונה, כי, להזכירכם, העגבניות עוד לא הגיעו לאירופה בתקופה הזאת, ועשו את הפיצה באופן קצת שונה. נאפולי. נאפולי היא בעצם בירת הפיצה הבינלאומית. המאכל צמח משם. בנאפולי, בימי הביניים, היו מוסיפים ללחם השטוח הזה שום, שומן חזיר ומלח, ואלה שהיו עשירים ויכלו להרשות לעצמם, היו מוסיפים עוד גבינה שמזכירה קשקבל, שהייתה עשויה מחלב, סוסים. סוסות, okay, אולי.
כנראה.
יש מילה בנקבה לסוסה?
סוסה.
סוסה.
שמחתי לעזור.
העגבניות, כמו שאמרנו בפרק של העגבניה, הגיעו רק ב-1544 לאיטליה. ובהתחלה חשבו שהם רעילות, והתרחקו מהם, והעניים היו היחידים שהסכימו לאכול אותם, ולכן פיצה עם רוטב של עגבניות היה נחשב מאכל של עניים. ולמעשה, הכל התרכז באזור נאפולי, ומחוץ לנאפולי לא הכירו כל כך את המאכל הזה. הפיצה קיבלה את התנופה הגדולה שלה במאה ה-19. איטליה הייתה מחולקת למחוזות, ולכל מחוז היה מלך. עד היום איטליה מחולקת להרבה מדינות קטנות, אנחנו לא כך מבינים בזה, אבל...
20 מחוזות.
20 מחוזות, וכל מחוז היה מדינה, ולכל מדינה היה מלך. מריה קרולינה הייתה מלכת נאפולי, והיא כל כך אהבה פיצה, שהיא ביקשה שיבנו לה בארמון תנור לבנים, כדי שהטבח שלה יוכל להכין עבורה ועבור האורחים שלה פיצה.
זה לא פעם ראשונה שאנחנו שומעים, הוא מבקש שיביאו לו קרח מהערים, הוא וממציא את הגלידה.
נכון, ככה.
אתה מבין מה היה קורה אם אני הייתי, נגיד, מלכת, איפה זה מלכה הייתי רוצה להיות? נגיד אם הייתי מלכת...
מלכת גוש דן.
לומברדיה, אני משלמת, אוקיי?
נו.
אוף בגריל של סבתא חיה, היה הופך להיות מאכל בינלאומי. עוד צ'יפס קר. צ'יפס קר. הבו לי מהבררים כדי לקרר את הצ'יפס. אני רוצה שהעולם כולו יאכל צ'יפס קר.
אני איך היית מצליחה לשכנע אנשים לאכול צ'יפס קר?
אנשים לא מנסים, הם פשוט גומרים את הצ'יפס לפני שהוא מתקרר, והם לא מבינים שכשצ'יפס קר זה הרבה יותר טעים מצ'יפס חם.
אני מבקש מכל המאזינים לנסות את זה, ולכתוב, ולתייג את אפרט, ולהגיד לדעתכם האמיתית על צ'יפס קר שמורכב מתפוח אדמה קר ושומן קר. כמה זה טעים לכם. בכל מקרה... מריה קרולינה, מלכת נאפולי, הזמינה את המלכה הגדולה של כל המחוזות, ששמה היה...
מרגריטה.
אכן, אותה מלכת איטליה מרגריטה בשנת 1889, הגיעה למחוז נאפולי, התארחה אצל קרולינה, והיה אופה הפיצות הפופולרי ביותר, שקראו לו רפאל אספוזיטו.
רפאלו. כן.
והוא הכין עבורה... את מיטב הפיצות שלו, ואחת מהפיצות, הוא ביסס אותה על רוטב עגבניות, גבינת מוצרלה ובזיליקו.
כן.
וזו הייתה הפיצה שהיא הכי אהבה, והוא אמר לה, או כך אומרות האגדות, יכול להיות שזה קשקוש בלבוש.
חמודה, הפיצה על שמך.
לא. הוא אמר לה שהפיצה מסמלת את דגל איטליה.
אה, אוקיי.
לבן הגבינה, אדום העגבניות, וירוק הבזיליקו.
הוא לא, הוא לא בלבלה אותה העובדה שאף אחד מהמרכיבים האלה הוא לא איטלקי במקור?
לא. ממש
כאילו שהעגבניות לא מגיעות מאיטליה, שהמוצרלה בכלל התחילה דרכה באודו, והבזיליקום גם כן נדד.
לא הטריד אותו לרגע, והיא כל כך התאהבה בפיצה, שבאמת מאז הפיצה נודעה כפיצה מרגריטה, ופיצה מרגריטה למעשה היא אם הבסיס של כל הפיצות בעולם למעשה.
כן.
כי על פיצה המרגריטה, נתפס המאכל.
וזה משלים את מה שאמרתי בדיוק לפני שהתחלנו לדבר על ההיסטוריה, שאמרתי שאתה יודע, שפיצה זה שמרים, קמח דורום, מים, מלח וחום. Mm-hmm. אז לזה כבר אם באמת הם רוצים להרכיב את ה-common knowledge של מה זה פיצה, צריך להוסיף באמת עגבניות וגבינה. למרות שלא כל הפיצות מכילות עגבניות ולא כל הפיצות מכילות גבינה, עדיין ה-common knowledge שלנו, א' ב' של מה זאת פיצה, כולם יגידו שרוצים עגבניות וגבינה.
נכון. Okay. אגב,
כן.
אספוזיטו הזה, uh-huh. הפיצריה שלו עדיין קיימת.
לא.
כן, בנאפולי, קוראים לה פיצריה ברנדי, ומוצג בה לרעבה מכתב הכרה רשמי שהוא קיבל מראש השירות של המלכה עבור יצירת המאכל הנפלא. מה תגידי על זה?
זה עושה אותי נורא נורא מאושרת, כי הרבה פעמים כל הסיפורים האלה, זה הומצא פה, זה הומצא פה, אין להם שום סימוכין ארכיאולוגיים או היסטוריים. ופה פתאום אתה אומר, לא, יש הוכחה. הוא אכן זה שהמציא את הפיצה מרגריטה, זה מקסים.
נכון. עכשיו, אמרתי מקודם שהפיצה הייתה מרוכזת במחוז נאפולי. Mm-hmm. היא לא גלשה מעבר למחוזות באיטליה, היא ככה התחילה לצבור יותר ויותר פופולריות, והיא עברה ממקום למקום בעזרת ריכוזים של מאגרים איטלקים. אבל נגיד, לאמריקה או שאר אירופה, היא לא פרצה עד מלחמת העולם השנייה, שבה אנחנו יודעים מה איטליה עשתה, איטליה ומוסליני, ו...
אנחנו יודעים מה עשיתם, כן.
We know what you did last war, או משהו כזה. והחיילים שהיו שם אכלו את הפיצה, אהבו את הפיצה, התגעגעו לפיצה, חזרו למדינות שלהם איפה שהם באו, מדינות הברית, וביקשו לאכול פיצה.
לא מהגרים איטלקים? אין להם שום חלק בדבר?
המהגרים האיטלקים הביאו את הפיצה למחוזות שלהם, אבל היא לא תפסה עד שלא התחיל להיות ביקוש. הביקוש היה מהמסה של חיילים שהשתחררו, שרצו את המאכל הזה. אפילו אומרים שאיכשהו דחפו את הפיצה, היא הייתה שגרירה של רצון טוב כדי להחזיר את האמון בין האומות, בין האמריקאים לאיטלקים, כי הסתכלו עליהם מקום אחרי המלחמה.
דיפלומטיה גסטרונומית, מה שנקרא.
לגמרי. Mm-hmm. ההמצאה של המשולש פיצה, שהיום אנחנו רגילים מאוד לקנות משולשים, או בילדות שלנו מכרו מלא משולשים, היום כבר מוכרים ריבועים, יותר.
אנחנו כשהיינו ילדים, אז תמיד היה משולש פיצה, היה פיצות גדולות,
נכון.
קסת אל פפה בעוד השרון, וזה מה שאכלנו.
המצאה הזאת היא המצאה אמריקאית בכלל, תלקים אוכלים פיצה עגולה. האמריקאים עשו מזה משולש, פיצריה בשם פסטיס מניו יורק, שהתחילה למכור משולשים ב-1933.
הם פשוט המציאו את החיתוך המשולש או את המחירה של משולשים.
את המחירה של
כי
משולשים.
כי תכף שלוקחים עיגול וחותכים אותו לכותרו, אז נהיה משולשים.
הם חותכים אותו לכותרו. כן. היום תמיד פיצה תחתך למשולשים, כן. אבל פעם היו פשוט פורסים אותה.
כן, או מגישים אותה שלמה, כמו
או
באיטליה.
או מגישים אותה שלמה. Mm-hmm. פיצה קפואה, הומצאה ב-1962.
יכולתי לחיות בלי המידע הזה.
המשלוחים. היום אנחנו כל כך רגילים לקבל פיצה במשלוחים שזה נתפס לנו, כאילו בייסיק, כן. בייסיק, בייסיק. אולי זה אפילו אחד המשלוחים הכי נפוצים
הכי
בעולם.
הכי נפוצים, בטח.
אבל הדבר הזה הומצא רק ב-1961, שבחור בשם תום מונהיין רכש פיצריה בשם דומיניקס. הוא קנה אותה ב-500 דולר.
שינה לו את השם לדומינוס?
ומכר אותה במיליארד וחצי דולר.
זה דומינוס?
כן. הוא זה שהמציא את המשלוחים, ואגב, כל הקולגות שלו בתחום הסתכלו עליו בעין מאוד עקומה כשהוא כן. התחיל לעשות משלוחים. זה נראה להם מוזר מאוד להביא פיצה לאנשים במקום שאנשים יבואו אליהם. אגב, עוד פרט מצחיק.
כן.
פיצה הוואי, הפיצה כן. עם האננס וההם.
נורא, כן.
הומצאה על ידי בחור בשם סם פנופולוס, שהיה בחור יווני בפיצריה שלו בקנדה. הוא המציא את הפיצה הוואי.
והוא היה במנצ'ס מטורף. מה שהוא ראה מול העיניים זה אננס, הוא אמר, הוא, נשים את זה לפיצה. בוא, זה לא נורמלי.
את יודעת מה הנקודה האחרונה שאני רוצה לסיים איתה?
נו.
2013?
נו, מה הומצא אז?
קבוצה של מדענים מנאסה המציאו מדפסת תלת-ממדית שיכולה להדפיס ולבשל פיצה ב-70 שניות בחלל.
להדפיס פיצה?
כן.
היא טעימה?
לא.
זה לא משנה?
לא, זה לא משנה. זה קורה.
וואו.
מה יש לך להגיד על זה?
אני נתקעתי על המשלוחים. זה באמת, אני מבינה למה הם הרימו גבה כשהוא המציא את המשלוחים. פיצה, למרות שהיא אחד הדברים הכי נפוצים במשלוח, זה ממש לא פשוט להעביר אותה במשלוח. היא מתקררת ופיצה קרה, היא לא טעימה. ועוד מעט נדבר באמת עם מישהו שגם עושה משלוחים של פיצה, שפיצחו אותה שם את הפורמט של הדבר הנכון הוא לשלוח בעיניי את הפיצה הביתה, ולהגיד לאנשים, תדליקו את התנור בבית, בשביל לעשות לו את החימום האחרון, כי אז הפיצה תהיה יותר כיפית ורכה וזה. אתה עושה לי תנועות של אני לא מסכים איתך.
להפך, את יודעת מי המציא את זה?
מי?
אני.
באמת?
כן, בקיוסקו הייתה לי חותמת.
כן.
שהייתי חותם. נא להכניס לתנור ל-5 דקות על 220 מעלות.
צ'וצ'י, אתה המצאת את זה?
אף אחד לא המציא את זה.
לא, אתה יודע אבל שבאורך בעוד איזה 50-60 שנה ישבו זוג חברים באיזה פודקאסט במדינה נידחת שהחליטו שהם עושים פודקאסט.
מספרו על החימום פיצה בבית.
אורן לוקסנבורג, פרום ישראל, פרום תל אביב, הוא המציא את זה.
לא, אני לא אקח את הקרדיט על זה.
כך, אני אותנת לך. אני משווק לך את זה, אני עושה לך פוסט באינסטגרם.
מה שקרה זה שלי הייתה פיצריה והייתה בצפון העיר, בשוק צפון שם ברמת החייל. והיינו, התחלנו משלוחים, עכשיו, לא יודע אם אתם יודעים, אבל אזור רמת החייל הוא אזור די רדום, ורוב המשלוחים היו למרכז העיר, הבעיה שהפיצה הייתה מגיעה קרה. איך פתרנו את זה? פשוט הדפסנו חותמת מאוד מאוד גדולה, שכתוב עליה, נא לחמם את הפיצה 5 דקות על 250 מעלות, והיינו חותמים בחותמת הגדולה הזאת, היא עדיין אצלי בבית, על כל מכסה של מגש.
צודקים? ככה צריך בעיניי. כמובן שמי שאין לו תנור בבית בסדר, שיוכל ככה, אבל אם יש זה...
גם לזה יש פתרון,
זה אגב. זה הבדל של שמיים וארץ כשהפיצה היא חמה ולוהטת.
לגמרי.
אני חושבת שאחת הסיבות שאני כאילו אומרת לך, אני לא משוגעת על פיצה, זה באמת שרוב הפיצות שאני נתקלת בהן בחיי, זה הזמנות שאומרים ואורסים. Mm-hmm. קודם כל רבים שעה מאיפה להזמין, ובסוף כאילו לא אומרים כוח, מזמינים לא משנה מאיפה, בושה, וזהו. ואני לא יכולה לאכול פיצה שהיא קרה. אני לא, באמת.
ניסי לשים עליה צ'יפס.
או לעשות חושך.
או לעשות חושך. לא שאת לא סבבה.
שמה?
את לא סבבה.
מה זאת אומרת לא?
שם במלון למעלה יש בלגן גדול, כאילו. זה לתוכנית אחרת לגמרי, אבל כן.
טוב.
טוב, בוא נמשיך. אוקיי.
קיצור.
כן.
טוב, פשוט תקשיב.
כן.
אתה עזזת לי ונדת לי ברחבי עולם הפיצה.
כן.
ולרגע אחד לא תהית, מאיפה מגיעה המילה פיצה? פשוט אמרת את זה. ככה חלפת ביאף, אמרת, זו מילה בת 1,000 שנים. אבל מאיפה הגיע, לוקסי, מאיפה? קודם כל, למילה פיצה יש פירוש באיטלקית. עוגה.
עוגה.
פאי, אוקיי? עכשיו,
ולכן כשאומרים פיצה פאי, אומרים פאי פאי.
כן, כמו ססל. כמו סרט ססל, אתה מכיר את זה?
לא.
לא היית בצבא?
צבא הייתי בחיל אוויר להזכיר איך צבא אחר לגמרי.
אוקיי, ססל זה הסרט סימון הלבן הזה?
אוקיי.
אז אני חושב שכאלה שאומרים ססל, לא סרט ססל, סליחה. ססל לבן.
ססל לבן.
ססל לבן.
סרט סימון לבן?
לבן.
לבן.
כן, ססל לבן. בקיצור, בלטינית המאוחרת מופיעה המילה פיצה. שם אנחנו פוגשים את המילה פיצה, כשהפירוש זה לחם שטוח, אבל מה שלא ברור זה איך המילה הגיעה ללטינית. אז יש כמה סברות.
אוקיי.
או שזה הגיע מהמילה היוונית פיתה, לי אישית זה היה ברור שזה הגיע מהמילה פיתה.
מאוד הגיוני.
נכון, זה פיתה, שמו להם משהו, והאיטלקים היוותו אולי טיפה את השם. Mm-hmm. עכשיו, פיתה זה מאפה יווני עתיק שפירוש המילה שלו זה פיח.
אוקיי.
בגלל הצבע של התחתית, שאיפה שזה נוגע בעצם בטבון. עכשיו, גם האיטלקים, אגב, רבים מהם חושבים שהמילה פיצה הגיעה מהצבע של תחתית הבצק לאחר האפייה, כי זפת באיטלקית זה פיצ'יה. כן.
אוקיי.
זה נחמד. אבל יש כאלה שחושבים שמקור המילה פיצה היא לא בשפה היוונית, אלא בשפה הגרמנית, וזה מגיע מהמילה הגרמנית נגיסה. בזו, שאם היית מבטא את זה באיטלקית, זה ישר לוקח אותך לפצו.
נכון.
אוקיי. Okay. יש כאלה שאומרים שזה בכלל מגיע מהמילה ללחוץ, או לרמוס, לשטח.
אוקיי, לשטח.
פינזה, מעניין. ויש שחושבים שזה בכלל מגיע מהמילה לצבות פיציקארה. יש שצובטים את הבצק של הפיצה בקצה שלו כשפותחים אותו. אוקיי. Okay. אז יש כל מיני סברות.
אוקיי.
ולא יודעים. ברגע שאנחנו מדברים באמת על משהו שקיים כל כך הרבה שנים, לא חומר גלם שהגיע הרגע ולא מאכל שהומצא השנייה, אז אנחנו כנראה לעולם לא נדע.
אין תיעודים אמיתיים לדברים האלה.
כן.
אי אפשר לדעת.
אבל זה פיצה.
ויכול להיות אגב שילוב של כולם באיזושהי צורה.
נכון. יכול להיות אגב שבאמת בעבר כולם קשורים אחד לשני, כלומר שיש איזושהי מילה קדומה, שהיא המקור של כל המילים האלה ש... דומות בדרך זו אחרת אחת לשנייה.
אוקיי.
אז זהו.
טוב.
ועכשיו בוא נעבור לפיצות עצמם, לכל סוגי הפיצות המטורפים שקיימים. כמה פעמים כבר אמרנו את המילה נאפולי פה בתוכנית, אני כבר לא מתקשה לספור, אז באמת...
נגיד אותה עוד הרבה.
והפיצה באמת התחילה בנאפולי, ולמרות שהיא התחילה בנאפולי ונפוצה לכל עבר, הרי שהפיצה הנפוליטנית היא שונה מאחרות. כלומר, היית מצפה שיהיה איזשהו דמיון בין הפיצות האחרות למלכה האם, אבל היא שונה. באחרות יש איזושהי קרנצ'יות כמעט בכולן, והיא לא, היא עגולה, השוליים שלה עגולים ותפוחים כאלה, עבים, והחלק האמצעי שלה בדרך כלל יותר רך.
הוא רך, כי היא נאפת זמן מאוד קצר.
כן, בעצם ארגון הפיצה הנפוליטנית העולמי, ארגון שהוקם ב-1984, כדי בעצם להגן על המוצר, אז הם אומרים, פיצה נפוליטנית אתה יכול להכין בכל מקום בעולם, אבל היא חייבת להיות על פי כמה דרישות. שימוש רק בקמח, במלח ים, במים ושמרים טבעיים. אסור שיהיה בשומן, אסור שיהיה בסוכר. את הבצק באמת פותחים בידיים, לא באמצעות מרדדת, לא באמצעות מערוך, ואז הוא חייב להיכנס לתנור עצים בטמפרטורה של לפחות 400 מעלות, והוא צריך להיכנס לשם לגג דקה וחצי.
כן.
זהו. לא עשית ככה, זה לא נפוליטנית.
נכון.
או לפחות לא נפוליטנית עם סטמפה, מה שנקרא. עכשיו, גם לגבי זמן ההתפחה יש להם מה להגיד, צריך להיות זמן ההתפחה של 24 שעות, ויש שם על הפיצה הנפוליטנית סימון, את ה-STG, כמו במוצרים אחרים איטלקים שאנחנו מכירים שרוצים להגן עליהם, וזו הנפוליטנית.
אוקיי.
עכשיו, מבחינת מה הם שמים מעל הנפוליטנים, אז אנחנו מדברים, כמו שאתה הסברת, על פיצת מרגריטה, והפיצה הנפוצה השנייה בנפולי זה המרינרה.
שאנחנו לא כך מכירים אותה פה.
היא לא תופסת פה.
משום מה.
כן.
אבל היא גם קלאסיקה מאוד טעימה.
כן, יש עליה את הרוטב עגבניות, בזיליקום, אורגנו, שום, שמן זית. כאילו ישראלי, אם הוא יראה מרינרה, הוא יגיד, אני אוהב את זה, אבל זה בכלל לא פיצה, הוא יקרא לזה פוקאצ'ה.
אוקיי.
סביר להניח.
מה שאני אוסיף לפיצה הנפוליטנית, זה שפיצה נפוליטנית צריכה להיות עם שוליים מאוד מאוד עבים, מרכז מאוד מאוד שטוח, והגבינה משבצת אותה.
כן.
אין מרבד של גבינה כמו שאנחנו רגילים מפיצות אחרות, זה ממש נקודות של קרעים של גבינה שנמסה.
אז אתה כאילו פוגש את זה כל כמה ביסים, זה נורא כיף.
כן.
אתה צריך לתכנן את הביסים אם אתה רוצה שזה יהיה...
שאגב, שהיה לי את קיוסקו, אז זה הסגנון של הפיצה שהיינו מוכינים, יותר רומאית, אבל זה הסגנון של הפיצה שהיינו מוכינים שם. ואח שלי בא ואכל את הפיצה לראשונה, והוא אמר לי, מה זה? זה בלי גבינה בכלל. אמרתי לו, ככה עושים את זה? ואז הוא אמר לי, הייתי באיטליה, לא ככה עושים את זה.
אבל השאלה, איפה הוא היה באיטליה?
בדיוק.
כי עכשיו אנחנו מנאפולי נוסעים לרומא, ושם אנחנו נפגוש פיצה עם בצק דק ופריך מאוד, שפשוט מכיל פחות מים מהפיצה הנפוליטנית, ולכן הוא מגיע לכזאת פריחות. השוליים יהיו יותר נמוכים מהפיצה הנפוליטנית, זמן האפייה יותר ארוך, וגם שם יש הרבה גרסאות מגוונות והכל, אבל אנחנו נפגוש הרבה את הפיצה האדומה, הפיצה רוסה עם רוטב עגבניות, אורגנו ושמן זית. אנחנו יכולים להצפין עוד יותר, ושם אנחנו נפגוש בגנוע את הפיצה שהמקור שלה הוא צפון איטלקי, בצק עבה, הם מוסיפים קצת חלב לבצק, אז מה שהופך אותו לכזה יותר רך והסיסי.
כן.
אנחנו יכולים לפגוש בצפון איטליה גם את הפיצה של מילאנו, הפיצה המילנזית, אזור לומברדיה, שגם פה הפיצה היא עבה מאוד, היא מאוד אוורירית, ואנחנו יכולים לרדת דרומה לכיוון סיציליה, שגם שם הבצק עבה.
בצק עבה.
הבועות שם יותר צפופות, גם שם הם מופיעים את זה בדומה לגנוע בתבניות מרובעות.
היא ממש מזכירה פוקאצ'ה.
היא ממש כמו פוקאצ'ה.
כן.
גם אין לה כמעט שוליים.
נכון.
ושם לפעמים הרוטב יהיה מעל הגבינה. מה שאומר שזה באמת קצת מזכיר פוקאצ'ה. מסיציליה, נשאר בדרום איטליה, אנחנו יכולים לנסוע לקמפניה, ושם אנחנו נפגוש את הפיצה פריטה, את הפיצה המתוגנת, או במילים אחרות ספינג' עם רוטב עגבניות. טעים.
טעים.
טעים, ממש.
לחם מתוגן.
לחם מתוגן.
אין מה להגיד.
ואם נחזור לנפולי, כאילו עזבנו אותה בלי לציין שבנפולי יש בעצם תת סוג של פיצה, או בעצם מישהו לקח את הפיצה, קיפל אותה לשתיים, מילא אותה במוצרלה ועגבניות מבפנים, וזה הקלצונה. שאני מאוד אוהבת קלצונה. אני ממש, זה אחד הדברים שאני נורא אוהבת, שאגב, גם אותו אפשר לתגן, ואז נקבל את מה שנקרא פנזרוטי.
וואו, לא ראיתי פנזרוטי מלא זמן.
זה טעים.
זה טעים.
זה ממש סמבוסק מתוגן כזה.
כן.
זה, כן. מה ההבדל בינו לבין סמוסה? אין.
השם.
השם, המילוי, הכל. אוקיי. תרצה לסביר אולי על סוגי הפיצות, על ההבדל בין אלטליו לאלפלה?
אלטליו, פירוש המילה היא פרוסה. שזה בעצם מה שאנחנו מכירים מטוני וספה, פיצות שנאפות במגשים גדולים וחותכים אותם וקונים אותם לפי משקל. זה פיצה שמכילה יותר מים בדרך כלל מפיצה רגילה, והזמן התפחה שלה הוא 48 שעות, והיא מכילה המון שמן זית, ובדרך כלל התחתית שלה קריספית מאוד, והיא מכילה המון בועות אוויר בגלל כמות ההידרציה המאוד מאוד גדולה שיש בה. ועל הפלה, זה פיצה שלא ניתקל בה בארץ, לדעתי, בשום
כן,
מקום.
לא ראיתי אותה.
באיטליה גם, לא ראיתי אותה בהמון מקומות, ראיתי אותה. זה כשיש את המערוך הארוך הזה, פותחים את הבצק, הוא אובלי וגדול, מאורך כזה, מורחים עליו רוטב עגבניות, ולא תמיד ישימו עליו גבינה.
כן.
ואת זה עופים בתנור, וגם חותכים את זה לפרוסות, אבל למעשה זה לחם עם רוטב עגבניות.
היא כאילו נהיית ארוכה כשמושכים את המקל החוצה, מכניסים אותה לתנור, מושכים את המקל, ואז היא מתארכת עוד יותר ממה שהיא הייתה כשמכניסים אותה לתנור.
נכון.
אני רוצה להוסיף נקודה אחת שחשוב לי להגיד.
כן.
פיצה ביאנקה.
אוקיי.
כי פה אנחנו אומרים כל פעם, עם גבינה, בלי גבינה, דה דה דה. פיצה ביאנקה, איטליה זה הכוונה לפיצה בלי רוטב עגבניות. שאם אין רוטב עגבניות, אז זה ביאנקה. איכשהו בארץ זה קיבל את הווייב של פיצה שיש עליה רוטב לבן. פיצה לבנה.
כן, בארץ משום הרוב המקומות, גם אנחנו חטאנו בזה, מוסיפים על זה מין סוג של רוטב בשמל, רוטב קרמי כזה. אין את זה במקור.
אין עם זה שום בעיה. זה לא מה שפשוט הופך את זה לפיצה ביאנקה. כלומר, גם אם תשים פיצה תפוחי אדמה עם קרם פרש או משהו כזה, או תשים פשוט פיצה רק של שמן זית ופרושוטו, היא גם באיטליה נחשבת פיצה ביאנקה. ופה בארץ פשוט זה קיבל מין מחשבה שפיצה ביאנקה צריך להיות עליה רוטב לבן.
כן.
אוקיי, קח אותנו לארצות הברית.
מה שקרה זה שהמאגרים האיטלקים עברו לאמריקה, ובאמריקה הפיצה עברה איזשהו שינוי, איזושהי התאמה לגרסה המקומית, הבצק שמרים הפך להווה יותר, הצורה גדלה ונחתכה למשולשים, כמו שאמרנו מקודם, ולראשונה בחיים שלה לפיצה התווספו כל מיני תוספות שאין במטבח האיטלקי, כמו הפיצה הוויים, האננס, כמו פפרוני, כמו בייקון, אפילו אנשובי, לא תמיד מקובל בכל איטליה. הפיצה הזאת התחילה רק בשנת 1905, במקום בשם לומברדי בניו יורק.
לומברדי. הגיע מלומברדיה.
יש גם פיצה בסגנון שיקגו. שיקגו, פיצה פאי פקטורי.
אחראי לכמה מהשנות הטובות של חיי.
אחראי לכמה מהקילוגרמים הקשים בחיי.
לא, הייתי אוכלת את זה, הולכתי שון, אי אפשר.
זה בעצם לאכול סופגנייה גדולה וטעימה עם גבינה ועגבנייה. זה באמת, עופים את זה במגש. זה איזושהי החלאה של בין הפיצה הנפוליטנית שהיא עגולה לפיצה הסיציליאנית שהיא בצק עבה.
כן.
וערימות של גבינה, ערימות של רוטי עגבניות, טופינגס.
יש, אתה יודע, אם יש לנו מאזינים צעירים, הם לא מבינים איך שנינו מכירים את הפיצה של שיקגו. אני לא הייתי בשיקגו, אבל פעם ברחוב הירקון בתל אביב היה את שיקגו פיצה פאי פקטורי, שזה המקום שפשוט הביא את בשורת הפיצה השיקגואית לתל אביב. וזה היה נורא טעים בהתחלה, עד שפשוט באיזשהו שלב הבנו שזה א', הורג, זה שמן בקטע לא הגיוני, וב', שבסופו של דבר זה לא באמת פיצה. זה לא מרגיש פיצה בכלל. הפיצה של שיקגו לא דומה בעיניי בשום ערך לפיצה רגילה.
הדבר שהכי קרוב לזה היום במדינת ישראל זה פיצה האט.
כן.
אבל הטעם לא דומה. פיצה האט היא ממש סופגניה.
כן.
עוד מקום ששווה להזכיר זה ארגנטינה. היה גל גדול מאוד של מאגרים איטלקים לארגנטינה. בואנס איירס זה העיר עם הכי הרבה פיצריות פר תושבים בעולם.
די.
Yes.
יותר מנפולי.
יותר מנפולי, והפיצה הארגנטינאית היא יבה יותר, והיא מוגשת בדרך כלל עם פאינה. פאינה זה מין מאפה שעושים אותו מקמח חומוס, ולפעמים זה הבצק שעליו בונים את הפיצה, ולפעמים מגישים איזה פרוסות על פיצה.
אתה יודע, מאוד יש להם בארגנטינה?
מה?
יש להם את הפיצה, ויש להם גרסה בלי עגבניות, עם בצל וגבינה, שהם קוראים לה פוגסה. בקיצור, מה זה? פוקאצ'ה. זה נורא חמוד.
חזק מאוד אצלהם.
כן. אז דיברנו על כל סוגי הפיצות שבאמת, שים לב, שבעיקר מה שמבדיל בין מקום למקום זה הבצק.
כן.
אני חושבת שזה הגיע הזמן לדבר עם מומחה בצק.
בוא נדבר.
בוא נדבר.
הלו.
שלום.
הלו.
אז למי התקשרנו, אפרת?
אנחנו התקשרנו ליובל סניר, הבעלים של סופר פיצה ביחד עם השף דיוויד פרנקל, הפיצריה החדשה שנפתחה בלוונטין.
ומרגשת את כל העיר ואת כל האינסטגרם גם, מסתבר.
אכלת בה כבר?
עדיין לא.
אז ברגע שתאכל, גם אתה תהיה מרוגש. שלום יובל.
אהלן, מה נשמע?
ומה עניינים?
מצוין, מצוין.
לפני שהתקשרנו אליך, פשוט הייתה כאן שיחה ערה על הבצק של הפיצה, ואפשר לומר שפיצה קמה ונופלת על הבצק, נכון? אתה מסכים איתנו?
הוא חלק מאוד מרכזי, ואני אומר שהבצק הוא הסטאר, הוא הכוכב בכל פיצה. תוספות, תמיד יהיה אפשר לקנות איזשהו חומר גלם שהוא פנטסטי, והוא מדבר בעד עצמו, אבל בשביל בצק צריך לעבוד קצת יותר מזה.
ואתם עבדתם מלא.
בהחלט, שנים של פיתוח, מחקר מאוד מקיף, סביב קמחים, שהוביל לשתי תחנות קמח מובילות ומצוינות שנמצאות באיטליה, שמתמחות בקמחים לפיצריות מובילות בעולם, עם קמחים אורגניים, עם קמחים מלאים שאנחנו משלבים בפיצה שלנו, דגנים שונים, תחינות שונות וכן הלאה.
השמועות אומרות שיש 8 סוגי קמחים שונים בבצק שלכם?
נכון, 4 דגנים ו8 זה משתנה. אנחנו עדיין בתהליך של מחקר יומיומי, עם איזשהו בצק תמיד שהוא ליד הבצק העיקרי שלנו, והוא בא לבדוק אותו, והוא בא לתקוף את הבצק העיקרי, ולבחון עוד כל מיני שינויים קטנים בתערובת שלנו, ולאן זה לוקח אותנו מבחינת כל הפרמטרים האחרים, של הטעם, של המרקם, של ה...
אתה יודע, אבל נגיד, בן אדם שמאזין לנו בבית, ופותח עיתון וקורא 2 שנים של פיתוח, ואתה אומר, עדיין עושים ניסויים. איך זה? כלומר, איך זה שאין מתכון אחד ברור, שכאילו, לא יודעת, קונים איזה פיצריה בחול, ופשוט עושים אותו, כל יום את אותו מתכון. למה צריך...
זאת אומרת, אחרי 100 שנות פיצה, 200 שנות פיצה...
כן, מה עוד יש לפתח ולמה בעצם?
הפיצה הזאת היא פיצה שבעצם קיימת אצל שפים אופים, שלקחו פיצריות מכל מיני סגנונות באיטליה, ובעצם עשו עליהם איזשהו טייק אוף של... לא קורא לזה פיצת שף, אבל איזשהו בצק שהוא הרבה הרבה יותר מורכב ומסובך, ובסוף מוליד גם תוצאה הרבה יותר טובה. ובשביל לבחון את זה, גם אני מאוד אוהב את הנושא של המחקר, זה אפשר להשאיר באמת את הבצק המרכזי הזה forever כבר עכשיו, אבל אפשר לנסות ולהבין מה גורם כל שינוי באחד הרכיבים, בטמפרטורות ובכל הפרמטרים השונים, בשביל לשפר ולשפר ולשפר, וגם 99.999 מבחינתי הוא אף פעם לא מספיק. אז זה טבוע גם בי, כך אני באופן אישי פועל כל עוד אני יכול.
כי בעצם מה, הטמפרטורה משתנה בחוץ?
הבצק בעצם, מה שיש לנו פה, יש לנו תשתיות פנטסטיות לייצר בצק שהוא אחיד. והאחידות, בטח אתם יודעים, בעולם של אפייה וקונדיטוריה, זה דבר שהוא מאוד משרת את התוצאה הסופית של אחרי האפייה. אנחנו שולטים בטמפרטורה ובלחות גם של החלל ייצור שלנו, גם של אחסנת החומרי גלם, וגם כמובן של המים וכל מה שמשתמע אחר כך עד שזה מגיע לתנור. וכל שינוי של חצי מעלה או מעלה בבצק מוביל לאיזושהי התפתחות שהיא מהירה או איטית יותר מיום קודם. זאת אומרת, החלל שלנו הוא חלל שהוא גם משתנה וחי, ואנחנו ערים לזה, ולכן אנחנו כל יום מתקנים מעט את שלושת המשתנים העיקריים האלו, בשביל לייצב עוד יותר את התוצאה, וזה עוד פעם בלי להזכיר את נושא הקמחים, זה רק בנושא ה-quality control.
כן. אמרת שככה יש כל מיני סוגי בצק ששאבתם מהם.
כן.
מאיזה?
המקור הוא פיצה במשקל, המקור הוא רומא, פיצה רומאית, אבל להבדיל מהפיצה רומאית, שהיא בדרך כלל, על פי רוב, בצק יחסית צעיר, ובצק עם איזשהו באמת מגוון טעמים שהוא מורכב בדרך כלל מקמח לבן ואולי עוד איזשהו קמח מלא פה. אנחנו לוקחים את הפיצה הרומאית ואנחנו משלבים בה קמחים מעולמות הלחם, מעולמות הגנים המלאים, כוסמין, החיטה העתיקה, האנקורן. אנחנו עובדים עם אחוזים מסוימים של שיפון, עם קמחים מלאים, ואנחנו מייצרים איזשהו בצק מקדים שנקרא ביגה, שהוא גורם לנו ונתן לנו טעם לבצק הזה. ולהבדיל מהפיצה הרומאית, יש פה פיצה שהיא יחסית נראית לעין גבוהה, אבל היא בסוף מאוד 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 אווירית, ועם טקסטורה של קרסט, שכולם אוהבים קרסט, קרסט זה דבר נפלא וכיפי, אבל הקרסט הזה הוא מיוחד, והוא דקיק מאוד, והוא גם מתפורר מאוד בפה, הוא לא חותך, הוא לא פוצע, והוא יודע להחזיק מאוד חזק, הוא מין דף דקיק ונותן המון טקסטורה, ומצד שני מחזיק את כל הטופינגים ואת כל הקולינריה שבא לדבר הזה בכבוד.
אין דבר מתסכל יותר מלהרים פיצה ושפשוט כל הפחק. נכון? לוקסי, אין דימוי יותר טוב מהפחק.
הנזילה הזאת של הטופינגים והגבינה, וכשזה מגיע במשלוח וזה על המגש, נוזל לך לכל עבר, את מרימה ונשארת נוראי.
נוראי, כן. בוא נדבר קצת על התנור, על החשיבות של התנור בהכנת פיצה.
תנור, אני אומר שזה מדמה מכונת אספרסו לצורך העניין. אני מייחס לזה חשיבות גדולה מאוד. אני טוען שעם ידע אפשר גם בתנור הרבה הרבה פחות טוב ממה שאנחנו משתמשים בו להגיע לתוצאה פנטסטית. אני חושב שכמו שהקבלה לבריסטה ולאיכות של קפה, של חומר גלם, שגם שם אפשר להגיע בעזרת שני רכיבים האלו וגם עם מכונה סטנדרטית טובה, להגיע לקפה פנטסטי, אז גם פה, התנור שאנחנו משתמשים בו הוא של חברת קסטלי, שמתמחה בבנייה של תנורים לטובת פיצה במגש, מגש ברזל. הפיצה הזאת לא פוגשת אבן בשום שלב, זה גם אחד מהפרמטרים שמייצרים לנו את הקרסט הדקיק הזה, זה ברזל על ברזל, מהירות תגובה מאוד מאוד גבוהה של התנור, זאת אומרת חסר לנו איזשהו קרסט למטה, אנחנו מיד תוך דקה יכולים לקבל אותו, התנור הזה יודע להגיב מאוד מהר, מה שלא יכול בעצם להתקיים באפייה על אבן, בעצם הגופי חימום יושבים מתחת לאבן, והעברת החום מתבצעת באיטיות, ופה יש לנו תגובה מהירה שאנחנו רוצים את זה ומחפשים את זה, ואותו דבר לגבי החום העליון, שבעצם יכול לצבוע, להשכים את התוספות, בממש on demand, באותה הדקה שאנחנו רוצים שזה יקרה. אז יש לנו שליטה מאוד טובה, ובאפייה יחסית מאוד קצרה, של בין 9-11-12 דקות, תלוי במוצר, תלוי בתוספות, תלוי ברוטב וכן הלאה. רוב הפיצות שלנו עוברים איזושהי אפייה מוקדמת.
כן, רטבים... זה מה שרציתי לשאול, איך הגבינה מסורדת?
אז הגבינה לרוב לא שורדת. חוץ מפיצות שלמעשה גם הפפרוני שלנו, אז הפפרוני מכסה את המוצרלה, ובדיוק מהסיבה הזאת, הוא שומר עליה, והוא מספיק שמנוני בפני עצמו, ואין לו בעיה עם ההשחמה הזאת של 9-10 דקות, ולמוצר אלה יש. אז גם מרגריטה שלנו היא נאפת בהתחלה עם אפייה ראשונה של רוטב עגבניות, עשיר מאוד בשמן זית, ואפייה השנייה שלה בעצם מתבצעת עם הגבינה. אז כל התהליך שלנו הוא אפיות כפולות, וזה בעצם מה שנותן לנו גם את היכולת להעביר את המוצר הזה, לשנע אותו, לשלח אותו, ושהחימום הביתי יתבצע בסוף אצל הלקוח גם בבית, והתוצאות הן מדהימות בבית, ממש פנטסטיות.
אופה, החימום בבית, בדיוק דיברנו על זה לפני איזה כמה דקות, שאמרתי לו שאין, פיצה שהיא לא חמה זה סיוט בעיניי. הפיצה שלכם מכוונת לחימום נוסף בבית?
לחלוטין, מה שאנחנו עושים פה, 3.5 דקות, על 230-220, תלוי בתנור, אבל סדר גודל כזה של מעלות, זה בדיוק מה שאפשר לעשות בבית, ועוד פעם התוצאה היא מעולה. באותה מידה אנחנו נותנים את האפייה השנייה שלנו כן על אבן, אבל לתנור שיועד בדיוק אך ורק לפעולה הזאת של אפייה משלימה, אבל לחלוטין בכל אפילו טוסטר אובן עושה את העבודה הפנטסטית, ובטח שתנור ביתי טוב מחיה את המוצר הזה, יש בו 82% נוזלים, אז הוא חי והוא חוזר לחיים פשוט בצורה מושלמת מבחינתנו.
תראי כמה מדהים הדיסוננס הזה בין המאכל רחוב הכי פשוט ובצק עם גבינה ורוטב עגבניות,
כן.
לבין כמות המחשבה והמכונות והטמפרטורות והבצקים והמחשבה שיש מאחורי משולש פיצה אחד או ריבוע אחד של פיצה.
לגמרי.
מדהים, איזה דיסוננס.
אני אגיד לך למה, כי באיטליה יש לך... לא יודע, זה עסק משפחתי של 500 שנה, שפשוט מוסים כמו שההורים שלהם עשו, גדלו לתוך זה. פה אתה בעצם מייצר תרבות חדשה, במובן מסוים.
כן. אני שמעתי מכמה אנשים שאתם פשוט המצאתם את הפיצה מחדש.
אז אני אמרתי.
זה היה התואר. אני רוצה, אני יכול להשמיע לו את ההודעה שהשארת לי אחרי שאכלת אצלהם? היא לא מביכה, אל תדאגי.
היא לא מביכה?
היא כאילו, היא מביכה לטובה.
אוקיי.
אתה רוצה לשמוע?
אני אשמח.
נכון, צריך לשלוח את זה לאישור. חוץ מזה, להגיד לך שהייתי עכשיו בסופר פיצה של דיוויד, אני לא יודעת אם היית שם, זה un-fucking-believable, זה פשוט הפיצה הכי טעימה שאכלתי בחיים שלי, by far.
זה ההודעות שאני ואפרת משאירים אחד לשנייה. וזו ההודעה שאפרת השאירה לי אחרי שהיא אכלה אצלכם.
אני הייתי בהיי יותר מדי, אני אפילו לא זוכרת שהשארתי לך את ההודעה הזאת ברוב שהייתי באקסטאזה. היא באמת מדהימה.
Unfucking believable.
Unfucking believable.
אוקיי, אני חייב ללכת.
אתה באמת כדאי שתלך כבר.
כדאי.
כן. אל תאשים אותי אחר כך שעלית במשקל שוב, טוב?
אנחנו אוכלים כל היום מהפיתות, לא מפסיקים לאכול, ואני חושב שמישהו פה ישמין יותר מדי, אולי זה בזכות העבודה גם, כן?
אבל זה נכון, אתה יודע, כי אתם מסתכלים על הפיצה ברגע הראשון, היא נראית טיפ אבא, ואז אתם נותנים ביס ומבינים שזה ממש לא וזה אוויר.
אוויר.
זה אוויר שנמס לך כזה. תגיד, אז דיברנו על התנורים, ואני תמהה, אתה חושב בתור בן אדם שבאמת יש לו שנים מאחוריך של אפייה, לא יודעת אם המאזינים שלנו יודעים, אבל אתם מייסדי בר לחם הידוע והמפורסם. האם יש איזשהו סיכוי שהתנור הביתי שלי יביא תוצאה טובה כמו, כמו פיצריה? כאילו, יש משהו שאני יכולה לעשות בשביל לעשות פיצה טובה בבית?
עם תנור ביתי, העבודה היא לא פשוטה. אני לא מכיר כל תנור, אני יודע שיש תנורים ביתיים, ואני מכיר את התוספת אבן הזאת שאפשר להכניס לאותו תנור. מנסן שלי זה היה לי מאוד קשה להוציא אפייה לאבן בתנור ביתי, פשוט היא לא התחממה מספיק, היא... השידור חום והעברת החום בתנור ביתי מהאבן לבצק מתבצעת בצורה איטית וחלשה יחסית. אני חושב שדווקא בבצק בתבנית אפשר להגיע לתוצאות פנטסטיות גם בבית, ועוד פעם, תנור שחומם כמו שצריך, אולי אפילו באיזשהו שלב, איזשהו מגע של עליון שיגן על הבצק מלמעלה מהחום העליון, קצת להתנסות, קצת להשתפשף עם זה, אבל אני חושב שהיום יש תנורים, ומי שטיפה חובב, יש חברות שמציעות טבונים מיני אפילו ביתיים, ושעושים תוצאה כבר מדהימה, זה כלים שנכון הם עולים כמה מאות או אלפי שקלים, אבל למשתמש הביתי הם מדמים לגמרי עבודה בטבון גדול.
בקיצור, לא.
כן.
בקיצור, את לא יכולה להגיע.
פתרת את הדילמה הזאת.
עדיף לחמם.
עדיף לחמם, עדיף להזמין ולחמם. אתם עושים גם משלוחים ככה, שנייה לפני סיום, תספר לנו?
אנחנו כן, אנחנו בעתיד המאוד קרוב משתפים בצעד ראשון את וולט, וזה אמור לקרות ממש שבועיים הקרובים, ומקווים שזה באמת יוליד תוצאה שהיא להביא את הדבר הזה לציבור, בלי לדבר כרגע על רווחיות.
אוקיי, אז שיהיה לכם המון המון בהצלחה, אני מבטיח לבוא ולטעום את הפיצה הזאת.
מעולה, תודה רבה.
חייב לדיוויד ביקור.
שיהיה בהצלחה, סופר פיצה.
כן.
תודה לכם, תודה לכם.
ולסניר, תודה רבה.
תודה רבה. ביי.
יאללה ביי.
והיום בתוכנית ניתן לכם טיפים לקפה הטורקי המושלם, אז אם אתם רוצים לדעת איך להפוך את כוס הקפה הטורקי שלכם למושלמת, אז הנה הטיפים מפי ציון כהן, טכנולוג הראשי של קפה קלוי בקפה אליט. בבקשה ציון.
לגודל הכוס ולצבע שלה יש השפעה גדולה על חוויית הקפה שלכם. לכן כוס זכוכית לא גדולה מדי, היא הכוס שלכם עבור קפה טורקי טעים.
הנה הטיפ השני.
כשאתם שותים קפה טורקי, 97% מכוס הקפה שלכם הם בעצם מים. ולכן אל תתפשרו על איכות המים. חשוב להשתמש במים שעברו סינון דרך פילטר או תמי 4.
אוקיי, והטיפ האחרון?
סיימתם את כוס הקפה? אל תשפכו את המשקלים לפח. משקל קפה מכין מינרלים טובים שיכולים לשמש כחומר דישון מעולה לעציצים בבית או לצמחים בגינה. כך שבסיום השתייה מומלץ לפזר את המשקע בעציצים, על הדרך גם צמצמנו פסולת ועשינו משהו טוב למען כדור הארץ.
תודה רבה לציון. אז כן, בעונה הזאת לאורך העונה אתם תכירו את אנשי קפה אליט שיתנו לכם שלל טיפים מעולם הקפה. בתוכניות הקרובות, כפי ששמתם לב, אנחנו מתמקדים בקפה הטורקי.
והבטחנו לכם תחרות.
טאם-טאם-טאם.
אורן מת על זה. אז בבקשה, אם גם אתם רוצים לשתות קפה טוב בבית ולזכות באספקת קפה לכמה חודשים טובים, אין שום בעיה, בדיוק בשביל זה אנחנו פה. המשימה שלכם החודש, שימו לב, לצלם את עצמכם עם כוס הקפה הטורקי שלכם. את התמונה הזאת אתם מעלים לאינסטגרם. מתייגים גם את לוקסי וגם אותי, והתמונה שתעשה לנו הכי הרבה חשק לשתות קפה טורקי, תזכ אתכם בפרס.
פרס, מה זה אומר?
מה זה אומר לעשות לנו חשק? זה יכול להיות נגיד במקום שעוד לא היינו בו, בסיטואציה שהקפה בה יותר טעים. לא יודעת, שיהיו יצירתיים.
אם אתם נמצאים על מעבורת החלל ושותים כוס קפה טורקי,
יש לכם סיכוי לזכות.
צלמו, תייגו אותנו ותזכו, הבטחה שלי.
כן, וזה מאוד שווה כי המארז שיגיע לכם הביתה יהיה מארז של שלל סוגי קפה בשווי 300 שקלים.
מרגש.
לוקסי מת על פרסים.
אני מת על פרסים. אין, אני חש, אני חש, אני חש.
אני רואה.
חשה.
אוקיי. אתה יודע, לוקסי, מה? לא דיברנו עם יובל, בכלל לא אמרנו מילה על זה, על הטופינגים המטורפים שיש שם בסופר פיצה. כאילו, אני כבר אמרתי בתחילת התוכנית, אני אוהבת פיצות בשביל מה שיש עליהם, טעמים שמעל. לא, יש שם טירופים. באמת, ברמת שלושה סוגי ארטישוק, ברמת פיצה שכאילו משלבת את כל הדלויים, אתה יודע, דלת עם קישו וזוקיני. יש שם, באמת, פיצה כזאת עם מעין מחית פטריות, עם גבינת בריז היה מלמעלה. ויש שם גם סופר פיצה כזאת, שזה מין, סליחה, ויש שם מין דאבל קראסט כזה, שזה פיצה ממולט בעצם, והכי טעימה הייתה עם אנשובי ולימון כבוש. אין לי מילים. וגם אם מישהו יגיד לי שזה מוזר לאכול כאילו אנשובי ולימון כבוש על פיצה, אני פשוט צריך לטעום בשביל להבין מה זה מוזר, זה פשוט טעים.
זה מוזר? רוצה לשמוע על פיצות מוזרות שאוכלים מסביב לעולם?
כן.
אוקיי.
כן.
אז שימי לב, השוויצרים, מה הם אוהבים על הפיצה שלהם?
פונדו.
לא, בננה ואבקת קארי. תוספת מאוד נפוצה בשוויץ.
לא נכון.
נשבע לך. בקוסטה ריקה, קוקוס ושרימפ.
זה נשמע לי טעים.
יש בזה משהו קריבי כזה, אה?
מעולה.
בדרום קוריאה הם עושים פיצה עם שרימפס ובטטה, על בצק,
כן.
שהשוליים שלו ממולאים בבצק עוגיות, וטובלים את זה ברוטב וחמניות.
לא הבנתי.
הבנת, הבנת. פשוט במלון זה לא מתחבר, אבל הבנת. האוסטרלים אוכלים פיצה עם קנגרו, אוכלים פיצה עם בשר תנין, אוכלים פיצה עם בשר אמו, כל החיות שיש להם שם.
זה נשמע כאילו אתה צוחק עליי.
לא, לא, אני רציני לחלוטין.
לא, בשר אמו?
כן.
כאילו של חיה שקוראים לו אמו?
זה ציפור גדולה שנראית כמו יען.
הם שמים אותה על הפיצה? הם הורגים את החיה המופלאה והנהדר הזאת בשביל לשים אותה על פיצה?
כן.
וואו.
ביפן הם אוכלים את הפיצה עם צלופחים ודיונונים ותפוחי אדמה ומיונז חם. זה שילוב מאוד מאוד נפוץ.
הם אוהבים את השילוב של מיונזים תמנונים.
ברוסיה יש פיצה פופולרית שמשלבת, שימי לב, הכל על פיצה אחת. סרדינים, טונה, מקרלים, סלמון, הרינג ובצלים, ואוכלים אותה...
עם חזרת.
קרה.
זה סנדוויץ' דגים מאושנים.
סנדוויץ' דגים מאושנים.
אבל למה להוציא את העיניים? למה להוציא את העיניים? תראה כמה... יש להם כל כך הרבה דגים מאושנים בים הכפו שלהם שם, אז כאילו, בגלל זה הם שמים את הכל ביחד. הם לא יודעים מה לעשות עם כל הדגים המאושנים שיש להם.
נכון.
וואו.
ובברזיל הם אוכלים אותה עם אפונה ירוקה, צימוקים וביצים קשות. וזה פיצות מוזרות מסביב לעולם, ויש לי תהייה. אני רוצה ככה לתהות.
כן.
פיצה זה אוכל שחולקים. נכון? בדרך כלל, פותחים אותו למשולש, מזמינים פיצה וכל אחד אוכל משולש ולוקחים כמה פיצות, אבל חולקים את האוכל, זה אוכל שנאכל בחלוקה.
בדרך כלל.
האם חשבת פעם, כשאת קונה רק משולש, לא מסקרן אותך, מי אוכל את שאר המשולשים, עם מי את חולקת את הפיצה שלך?
לוקסי, אני לא זוכרת מתי הייתה פעם האחרונה שהזמנתי משולש פיצה. אני פשוט לא זוכרת.
כשאני הייתי ילד...
אני בן אדם של פיצה שלמה. אגב...
כן?
אני חושבת שפשוט ראיתי את האור בפעם הראשונה, כשאכלתי בביג ממה הראשון, שהיה בתוך שוק הקרמל, בקוך בתוך שוק הקרמל. וזה היה, זה היה רגע מטלטל בחיי. כאילו, גם היה להם את הפיצה לבנה, לא עם רוטב שמנת פשוט, כאילו, בלי רוטב עגבניות עם בייקון פטריות, מטורף.
כן.
והיה להם פיצה עם זוקיני ושום, שהייתה נהדרת. ואני חושבת שמאותו רגע לא הסתכלתי לאחור, ולא חזרתי לאכול את המשולשים הרגילים. אז אני, צר לי, אני לא שותפה לתהייה שלך מי אוכלת.
את מכירה את המשולשים של אייל שני, שהם נורא נורא גדולים בתדר?
כן, זה טעים.
כשאני השתחררתי מהצבא, עשיתי טיול חוצה חופים בארצות הברית, מקוסט לקוסט כזה, והייתי בסן פרנסיסקו, ובסן פרנסיסקו יש רשת שכבר לא קיימת היום, שנקראת בלונדיז. פיצה בלונדיז. והם מכרו שם משולשים יותר גדולים מהמשולשים של אייל שני, ושתבינו שמשולש של אייל שני הוא בגודל של פיצה. גדולה.
כן.
למה? וזה נראה לי המשולש הכי עזוי שאכלתי בחיים. זה משולש כזה.
וואו.
כזה.
הפיצה אגב של אייל שני בתדר היא נהדרת, היא מאוד מאוד קריספית, מאוד מאוד דקה. אני אוהבת אותה כי היא מוגשת עם רוטב חריף, אבל היא ממש לא עונה לי לקריטריונים של פיצת משולשים שמישהו לידי אוכל משולש אחר.
את יודעת מה אני חושב שנעשה עכשיו? בוא נתקשר למיכל מלרד שמעבירה סיורים קולינריים ברומא ונשאל אותה מה מצב הפיצריות שם.
בוא נדבר.
הלו, מיכל?
כן.
הלו, הלו, הלו.
מה שלומך?
מה
הנה?
בסדר, מה שלומכם?
אנחנו מעולה.
אנחנו מעולה, אבל אנחנו בארץ ובאולפן, ואני ראיתי באינסטגרם שלך שאת חזרת לרומא, והתחלת במסע שוטטות בכל המקומות שנפתחו, נכון? מה קורה שם? דווחי לנו כשבנו.
חכה ב-18,
אחרי שהכל ייפתח. ב-18 הכל נפתח?
כן, ב-18 נפתחים פה, הכל האוכל פה נפתח במתכונת קורונה.
זה ממש עוד כמה ימים.
מטורף. מה זה אומר מתכונת קורונה באיטליה?
זה אומר שבין שולחן לשולחן צריך להיות 2 מטר, הפרדה, אלא אם כן מדובר על אותם אנשים, אותו גרעין משפחתי, מלצרים עם כפפות ומסכות, אם בן אדם קם לשירותים הוא חייב לשים כפפות ומסכות, כל עוד הוא לשולחן או לא צריך מן הסתם, אלכוג'ל על כל שולחן, אלכוג'ל במסעדה, בכניסה למסעדה.
אוקיי.
אם נגיד עד עכשיו באיטליה היינו יכולים להגיע למסעדה, ואף אחד לא היה אומר לנו, השולחן שלכם עד השעה, אז זה מתחיל להיות גם כאן, השולחן, יש שעות מסוימות כל שולחן ולכל הכוח.
מהתשובה לכל הישראלים שאומרים, בחו"ל לא מגבילים אותי אף פעם, זה חוצפה וכאלה.
אז הנה, אז הקורונה גרמה, הקורונה לא רק שהיא גרמה לזה שבאיטליה ייקחו קפה בטקווי, בקוס פלסטיק, אבוי לנו, כן, גם מגבילים אותנו בשעות על אוכל.
בשביל שאפשר יהיה להכניס את מעל יותר אנשים, ובשביל לשמור על פערים, אבל תראה איזה מדהים זה. מדינה שחטפה את הקורונה הרבה יותר חזק מישראל, פי מיליון בערך יותר קשה, נפתחת לפני, ופה בכלל אנחנו עוד לא רואים אופק לפתיחת מסעדות.
הם נפתחים, האמת, הם, גם פה כל העצמאים וכל המסעדנים התחילו פה במסע של תנו לנו, אנחנו נשמור על היגיינה, והם עומדים בזה. האמת, אני יכולה לומר לכם שאני פה בדיוק כזה 3 ימים, וכבר קיבלתי הזמנות הביתה מאוכל ומשליחים, הם באים לי יד הבית עם כפפות, עם מסכה, שמים לי את זה ליד הדלת, הם אפילו לא מתקרבים אליי.
וואו.
אבל,
כן,
התכנסנו,
כאן היום,
בנושא אחר לגמרי.
לפיצה.
פיצה.
פיצות.
פיצה.
אז רגע, אז את מעבירה סיורים קולינריים, ובטח גם הם יחזרו עוד מעט, אני משערת.
אני מקווה. אני מאוד מקווה.
אני גם מקווה. אז בוא ניקח אותך אחורה, חודשיים אחורה בקורונה. לאן היית לוקחת את כולם? לאיזה פיצריות באיטליה? ברומא?
תראי, ברמת העיקרון הרבה פעמים ישראלים מגיעים אליי ואומרים לי, יש פיצה אחת באיטליה, שזה לא בדיוק נכון. אני נורא חשוב לי להדגיש בסיורים שלי את התרבות הקולינרית הרומאית, אבל גם להסביר להם שהפיצה ברומא היא שונה חד משמעית מהפיצה בנפולי. ומזאתי מטורינו וזאתי של ג'נובה, ויש המון 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 סוגים. נכון שהפיצה הנפולטנית, אפשר לומר שהיא האימא, אבל גם הרומאית היא מאוד מוכרת, אני נותנת להם לטעום מגוון רחב של פיצות, מסבירה להם את ההבדלים, ואז נשאלת השאלה, איזה פיצה אתם אוהבים? וכולם חד משמעית אומרים, הדקה, הקריספית, וזו הרומאית.
זו הרומאית.
זו הרומאית.
רגע, מה, אמרת ככה על הדרך פיצה מטורינו, מה זה פיצה מטורינו?
פיצה הטורינזית היא פיצה שנעשית במחבתות אלומיניום. אני לא יודעת אם יצא לכם, כמו שמכינים לפות על מחבת עם אלומיניום כזה.
כן.
לא, אני לא יודעת להסביר את זה פה. זה פיצה שמגיעה שבעצם נאפת בצק שהוא הרבה יותר דק, נכנס לטבון, ובמקום שהפיצה נוגעת בטבון עצמו, היא בעצם נכנסת לתוך מחבת אלומיניום, וככה היא נאפת בתנור.
אוקיי.
זה נורא טעימה. מעט שונה.
ולאיזה פיצריות חייבים ללכת ברומא?
ברומא?
כן.
וואו, הרשימה היא ארוכה.
קשה,
בוא נתחיל עם הקלאסית, הרומאית. הרומאית הרי זה פיצה דקה, קריספית. הקלאסית, קלאסית זה פיצה אדומה. בלי גבינה מלמעלה, בלי כלום, רוטב וגבניות קלאסי, שמן זית ורוזמרין. את הפיצה הכי טעימה הזאת, אני פה ברומא אכלתי אך ורק אצל משפחת רושולי, שנמצאים לאזור, באזור קמפו די פיורי, מ-1824 קיימים.
זה הפיצה עם התור המשוגע בקמפו די פיורי?
דווקא לא.
לא, יש איזה פיצריה אחת שראיתי בתור ובגלל זה מעולם לא אכלתי בה.
את מדברת על פורנו, אני פחות מתחברת אליהם.
אני אכלתי בפורנו, אוקיי.
אני פחות מתחברת אליהם, אני מאוד אוהבת את רושולי. מה שרושולי עושים, הם עושים פיצה שנקראת פיצה על הפאלה. פאלה באיטלקית זה תרווד מעץ. זאת אומרת, הם מרדדים את הבצק דק דק דק, שמים אותו על תרווד מעץ מאוד מאוד ארוך, וזורקים אותו לטבון. והבצק הוא מאוד קריספי ויש לו איזשהו קרס, יש בפנים חלב גם בבצק, שהפוך אותו למאוד מיוחד. אני מאוד אוהבת את הבצק שלהם. אם אנחנו רגע נדבר על פיצות שף למיניהם, שזה הפך להיות גם עם טרנד כזה באיטליה, אז כמובן...
זה לא נחשב חילול הקודש?
דווקא לא, לאחרונה התחילו כל מיני פיצות שף למיניהם, וכל מיני תחרויות, יש פה אמרג'נסה פיצה, יש פה את התחרות של הפיצאיולו הכי צעיר, הפיצאיולו הכי טוב, ההבטחה של השנה, אז באמת אחד הפיצריות, הפיצריות שף שאני מאוד אוהבת, של פייר דניאל סטאו, שהוא גם זכה פיצה טובה לשנת 2018, גם הפיצה המתוקה שלו, וזה חילול הקודש אם אתה מדבר על פיצה מתוקה, אבל הוא באמת עושה אותה מדהים. אז יש לו את הסניף הראשון שלו בשוק האוכל בטרמיני, בתוך הטרמיני בנו שוק מגניב, וגם ממש לפני שנתיים הוא פתח את המסעדת פיצות הגורמה שלו, בשכונת טרסטברה, שם אפשר ממש למצוא פיצות שהוא יוצא מהקופסה. כמו 100% דלת, עם טוויל של דלת, קולי של סמי, של זרעים של דלת, כל מיני דברים מגניבים.
וזה מזכיר בטעם פיצה? כלומר, רפרנס לפיצה נשמע? או שאתה כבר תואם את זה ואתה אומר, אוקיי, זה רק ברעיון עוד איך שהוא קשור לפיצה.
לא, הבצק הוא בצק פיצה, הבצק הוא קונספט של בצק נפולטני, נאפה בטבון עצים, 450 מעלות, כן את מרגישה את הבצק של הפיצה, אבל הטוויסט הוא... אני יכולה להגיד לך שהמון המון איטלקים ילכו לקלאסי. מרגריטה, מרינרה, קפריצ'וזה, זה דברים שהם מכירים. אבל יש לו דברים ממש טעימים ומגניבים.
כן, האיטלקים עדיין שמרנים, הם עדיין שומרים אמונים לטעמים הקלאסיים?
כן, ברובם.
כן.
תראי, זה כמו שפה, אנחנו תמיד חוזרים בסוף לחומוס הקלאסי, לפלאפל הקלאסי, יוצאים מדי פעם כל מיני, את יודעת, פלאפל בטעמים, פלאפל בצבעים, כל מיני כאלה, אבל בסוף אנחנו חוזרים ל...
כן, אבל פלאפל בטעמים וזה, זה קצת גימיקי. פיצה, אתה יודע, היא באמת מין בצק שאפשר לשים עליו הכל, לא?
נכון, אבל הם מאוד נהנים. אני גם כשאני הולכת עם חברים שלי למסעדה, ואני מנסה איזה פיצה מגניבה, אומרים, טוב, אני אקח את המרינרה, שזה בעצם בלי גבינה, רק עם שמן זית ואורגנו מלמעלה, או מרגריטה. הם מאוד נאמנים לכלל, גם דרך אגב בגלידות, אני יודעת שאנחנו סוטים רגע מהנושא, אבל גם בגלידות הם מאוד פשוטים, תני להם גלידת פיסטוק, וניל, לימון וזהו.
החיים פשוטים, הם לא מסבכים.
כן.
אין להם איזה מרוץ אחרי לגלות כל יום משהו חדש.
ממש.
אוקיי, אז אמרת נפוליטנית ואמרת רומאית על פאלה, יש איזה פיצה על טליו שאת ממליצה על זה, שזה ז'אנר אחר לגמרי?
זה על טליו, הטליו זה על הפאלה, זה הרומאית, אוקיי, זה של רושולי. אם אנחנו מדברים רגע על נפולטנית קלאסי, ג'ינו סורבילו פתח ברומא את המאפייה שלו, שזה הקלאסיקה הנפולטנית. לקח את נפולי והביא אותה אלינו.
אוקיי. איך נקרא המקום?
תראו.
חלום של אפרת נראה לי לאכול פיצה בנפולי, נכון?
כן, אני מאוד רוצה לנסוע לנפולי. מאוד מאוד מאוד. כי טחנתי את צפון
נפולי איטליה. נפולי מדהימה.
אני הייתי כל כך הרבה פעמים בצפון איטליה, וממש חרשתי את כל הצפון. עכשיו היעדים הבאים שלי זה דרום.
נפולי מדהימה בעיניי, הרבה אנשים קצת נרתעים לבקר בה, אני מאוד מאוד אוהבת אותה, אין כל האותנטיות שבה, אבל יש לנו פיצה פה ממש מגניבה, שאומנם הסטריט פוד באיטליה עדיין לא נכנס חזק, לראות איטלקים הולכים ברחוב ואוכלים איזה ביג נאו. אבל יש פה שף שנקרא סטפנו קליגרי. אני קוראת לו היה לשני שלנו. הוא בעצם מגעת הרעיון של הפיצה, כיס פיצה, ובתוכה הוא מכניס תבשלים של סבתא.
שלום.
קוראים לזה טרפצינו, זה מכמה סניפים, הוא כבר פתח עכשיו גם בניו יורק, אני יודעת. יש לו את הסניף המפורסם בשכונת הרצטברה. וזה בעצם בצק פיצה שהופיע אותו על מגשים, הוא מאוד מאוד גבוה, ואחרי שהוא יוצא מהטבון, הוא חותך אותו למשולשים, כל כיס כזה ממולה לו בעוף ציידים, שזה תבשיל שמרושל המון המון שעות, שמן זית, יין לבן, וטיבול. או קציצות המילנזיות של סבתא, תבשיל חצילים, ויש לו כל שלושה ימים תבשילים שמתחלפים להם, אפשר למצוא זרועות אמנון, אפשר למצוא
בורסה ואנשובי. אתה מבין, זה אוכל של סבתות, אבל זה סבתות שמבשלות אמנונים. זה לא...
זה הסירים של סבתא, כן.
זה הסירים של סבתא. טוב, אני קצת מקנה כרגע, איך קוראים למקום?
טרפיצינו.
טרפיצינו.
רפיטינו.
כן, הוא נמצא בפיאצה טרילוסה בשכונת טרסטברה.
אנחנו כל כך צריכים להגיע גם לשם, לא קצת תוסיף את זה
לרשימה.
כן, טרסטברה.
אני אומרת, אחרי הקורונה אתם באים אליי, נוצא לכם סיבוב פיצות פה, מטורף.
הבטחנו לפריז.
כל שבוע אנחנו מדינה אחרת.
הבטחנו לפריז שנחזור, נבוא קודם. אני אמורה להיות באיטליה בקיץ, בשאיפה, שיפתחו הגבולות כמו שצריך.
תראי, הדיבור כרגע על פתיחת...
איך חזרת בכלל? סליחה, איך חזרת? יש טיסות?
אוי, ישראל, ויאמר לזכותם של ישראל, ענו לבקשותיי, הוציאו טיסת חילוץ נקרא לזה, מי שרוצה להגיע מישראל לאיטליה, מי שרוצה מאיטליה לישראל, 5.5 שעות טיסה, במקום 3.5 שעות, מטוס פורפלור, עם מסכה.
וואו.
כן, הכל בשביל להגיע הביתה.
טוב, יפה.
וואו. טוב, מיכל, פתחנו לגמרי את התיאבון. רשמנו לעצמנו את ההמלצות, ואם אתם רוצים עוד המלצות על סיורים קולינריים באיטליה, ובכלל על האוכל האיטלקי, על התרבות האיטלקית, אז האתר שלך הוא?
הבלוג שלי יותר נכון, www.eatingtheworld.org, או באינסטגרם, מיכל מלרד.
אוכלת את העולם.
כן.
נכון, eating the world.
הנה, מצטה לאכולת ישראל, חזרה הביתה לאיטליה. איזה כיף לך שאת גרה באיטליה. טוב, מיכל, תודה רבה רבה.
תודה רבה.
תודה לכם.
דש לאיטלקים.
ושיהיה בהצלחה בעידן שאחרי הקורונה ברומא.
יאללה, ביי.
יאללה, בכיף, תודה לכם, ביי ביי.
ביי.
טוב, חמוד שלי.
כן.
אני לא יכולה, אנחנו כבר תכף מסיימים את התוכנית, ועוד לא אפינו פיצה אחת פה.
בוא נאפה פיצה בבית.
יש מלא דברים לומר על זה. אבל בוא נתחיל מלמטה למעלה? נתחיל בבצק?
יאללה, טוב. בוא נתחיל בבצק.
תוביל.
הרעיון שעומד מאחורי בצק של פיצה, הוא שהוא יעמוד כמה שיותר זמן. ינוח ויטווח כמה שיותר זמן.
יענו, אם רוצים פיצה עוד שעה, לא?
בתיאוריה, פיצה בין 24 שעות, ויש גם פיצות שמגיעות ל-150 שעות.
שוב.
אבל אם רוצים פיצה ב-5 דקות, אפשר גם לעשות אותה מבצק של... קמח תופח ויוגורט, זה יוצא לא רע בכלל, אני היום אגב שוקל להעלות טיפ כזה לטיפים במקורונה שלי.
זה קצת מזכיר את הגוזלמה שעשיתי.
זה בצק שעושים איתו הכל, עושים איתו גוזלמה, עושים איתו סופגניות, עושים איתו מלא דברים. לרחלי יש איתו בייגל, היא עושה איתו. רוב האנשים באמת לא יתפיחו את הבצק שלהם 24 שעות, אבל זה נראה לכם קצת מוזר לתכנן קדימה כל כך הרבה זמן, אבל זה הדבר הכי פשוט בעולם. לשים את הבצק, שמים אותו במקרר, שוכחים ממנו ליום, באים למחורת, מוציאים אותו, וממשיכים את כל התהליך. פשוט צריך לחשוב על זה מראש.
ואם אני, אוקיי, תכננתי לעשות פיצה מחר, הכנסתי אותו למקרר, ומחר לא בא לי להכין פיצה, הוא יכול להמשיך לחכות לי שם?
כן, תשאירי אותו במקרר עוד 24 שעות.
אין בעיה?
אין בעיה.
עד מתי?
עד מתי? באיזשהו שלב השמרים ימותו, אבל זה ייקח הרבה זמן.
ומתי אני יכולה, אולי אני יכולה להקפיא?
אפשר גם להקפיא.
באיזה שלב?
היית עושה הטפחה ראשונית, מעצבת לכדורים ומקפיא את הכדורים. ואז את ההטפחה השנייה היית מוציאה מהקפאה ונותנת להם לטפוח לאט לאט במשך שעתיים, שלוש. קודם כל מעבירה אותו למקרר, שלא יקבל שוק גדול, ואז מוציאה אותו החוצה להטפחה סופית, ואז הופעה אותו כרגיל ותקבלי בצק נהדר.
אוקיי.
מה יש לנו בבצק? קמח.
קמח.
הבסיס הוא קמח, ומשתמשים בקמח 0-0. קמח 0-0 זה הקמח עם התחינה הכי דקה. קמח רגיל גם יעשה את העבודה.
יש כל מיני חברות שיש להם קמח לפיצה.
את יודעת מה הרעיון שעומד מאחורי לקמח לפיצה? זה קמח מאוד רך.
כן.
יש בו אחוז גלוטן מאוד מאוד נמוך, ולכן כשנותנים ביס, הביס הוא מאוד רך, זה לא כמו ביס שנגיד שנותנים בבייגל, והוא כן. ממש נמשך ונמתח ככה. זה אמור להיות קריספי ומקומי ומיידי, וזהו, בדיוק.
אוקיי, אז בצק 0-0?
אז בצק 0-0, אבל באמת כל קמח יעבוד. שמרים, אנחנו משתמשים בשמרים, אם יש לכם מחמצת, עכשיו זה טרנד מאוד גדול בקורונה.
כן, אנשים היו בבית, היה להם זמן להאכיל את המחמצת.
בדיוק. חובה מלח. התפקיד של המלח הוא גם לתת טעם, אבל גם לשמור על השמרים שלא יתפרעו. חובה לשים מלח בבצק, ושמן זית.
זה קטע מדהים, אנחנו שמים שמרים בפיצה, אנחנו רוצים את ההתפחה, ואנחנו רוצים אותה ממש ממש איטית ומבוקרת. כלומר, המלח פה זה לא רק לטעם, הוא ממש חשוב, תפקיד חיוני.
נכון, והדבר האחרון הוא שמן זית, שמאוד מקובל לשים שמן זית בבצק. השמן זית מאוד עוזר לבצק להישאר רך, ושלא יתייבש.
זה כמובן בהנחה שהפיצה היא לא נפוליטנית, כי בפיצה נפוליטנית לא שמים שמן.
ואת יודעת מה עוד לא שמים בפיצה נפוליטנית? ושמים סוכר. כמעט בכל בדיוק מאפה אחר, שמים סוכר. תפקיד של הסוכר בפיצות המודרניות הוא להשכים, הוא לתת צבע מעבר לטעם, לתת צבע לקרסט. אבל הפיצות המקוריות לא צריכות את זה בשביל לקבל את הצבע, כי הן מקבלות את הצבע שלהן מהתנור המושלם.
או מהתנור המושלם, וגם מהקמחים שהם קצת יותר מורכבים ומלאים מאשר קמח, רק קמח לבן. אגב,
כן.
הסוכר אבל מזין את השמרים.
הסוכר מזין שמרים, אבל יש לנו פה התפחה איטית מאוד. השמרים, יש להם מספיק סוכר לפרק מהמילן שבקמח, הם לא צריכים את התוספת סוכר הזאת.
אוקיי.
אוקיי.
אז הסוכר כאן הוא לא תפקידו, הוא לא התפחה, אלא השכמה.
נכון.
אוקיי, יש בצק. אנחנו בכוונה לא נותנים מתכון, אנחנו חושבים שהעקרונות פה הם יותר חשובים מהסיבה הפשוטה שיש המון המון מתכונים.
מיליוני מתכונים.
טובים ברשת לבצק של פיצה.
נכון.
אבל העקרונות וההבנה של למה בעצם עושים כל שלב, וזה מה שחשוב.
פוטב?
הכי קל.
הכי קל, הכי
פשוט. הכי קל, אני פשוט לוקחת כאילו פסטה. אתה יודע, עגבניות מרוסקות או עגבניות שלמות, כלופות, שאני מרסקת לבד, משום מה דווקא בפיצה זה עובד לי יותר טוב.
זה העדיף.
אוקיי.
מסננים אותם ורק אז טוחנים אותם.
כן, ואז זה טיפה פחות מימי.
נכון.
מלח, אני שמה...
שום?
בקושי, לא תמיד. כאילו, אני אוהבת, אני אוהבת את הטעם הטבעי של העגבניות. אני כן חותכת צ'ילי ופשוט שמה בשביל שהרוטב יקבל איזשהו וייב של חריפות, כי אני נורא אוהבת את העוקצנות הזאת. וזהו, מקסימום אולי טיפה אורגנו, מקסימום טיפה אולי בזיליקום, אבל לפעמים הבזיליקום פשוט מלמעלה, אז זהו, פשוט פלין רוטב עגבניות. וכמובן, שמן זית בתוך העגבניות המרוסקות.
יפה. אז שתי גרסאות קיימות. אחת זה הגרסה הפרשית שאני מעדיף אותה, שאפרת הרגע אמרה. הגרסה השנייה היא לבשל את הרוטב הזה. יש מקומות שמבשלים את הרוטב הזה שעות, ומקבלים משהו הרבה יותר כבד, חומצתי ומבושל. זה לא נחוץ, כיוון שממילא הרוטב יתבשל בתנור, אנחנו עופים אותו עם הפיצה. אני מעדיף את הגרסה היותר פרשית. נקסט, גבינה.
הגבינה.
כמה זה חשוב.
היא כל כך חשובה.
איך במדינת ישראל הגישו כל שנות ה-70, 80 ו-90 גבינה צהובה מגוררת?
זה מביך.
זה מביך.
זה לא דומה.
זה צריך להיות מוצרלה.
חייב.
חייב להיות מוצרלה. יש מוצרלה יבשה, שהיא נורא קלה לעבודה כיוון שהיא יבשה, ויש את המוצרלה הרטובה שאנחנו מקבלים במים, שצריך לייבש אותה טוב-טוב.
אז זהו, שהמוצרלה יבשה, קודם כל היום אפשר כבר למצוא אותה מגוררת, או אם קונים את זה באיזושהי מעדניית גבינות, אז הם יכולים לגרר לכם אותה, שזה נורא נחמד. כי בעיקר אם אתה יודע, באים חברים ואתם רוצים לעשות מין ערב פיצות, אז זה די נחמד. אבל שימו לב שבאמת זה ממקור טוב, וזה לא איזשהו דמוי מוצרלה, כי ההבדל הוא של שמיים וארץ. ואני חייבת לומר שאני בכל זאת אוהבת את המוצרלה הטריה, למרות שההתעסקות הזאת של להוציא ממנה את המים, ולמרות שלפעמים אני לא מוציא ממנה את המים כמו שצריך, ואז יש לי טיפה קצת שלולית,
כן.
אבל הרכות של מוצרלה טריה, והעובדה שבאמת כמו שהייתם עושים בקיוסק, או לשים אותה בצ'אנקים ככה באזורים שונים, ואז לא בכל ביס יש גבינה, אני מתה על זה. כאילו לחכות לביסים עם הגבינה. מה אתה משתמש, היבשה או הרטובה?
אני משתמש ביבשה, ולו רק בגלל שיש לי יבשה במקפיא,
כן.
תמיד.
כן.
והרטובה היא טריה, היא צריכה לאכל תוך כמה ימים.
נכון.
אין לי הרבה מה להגיד על הגבינה, מלבד זה שאם רוצים לערבב עוד גבינות, זה עוד יותר מאשר את הפיצה. זאת אומרת, אם אתם רוצים גם לשים פרמזן נורא טעים.
אני שמה כמעט תמיד פרמזן.
זה נורא נורא כיף, ונורא נורא מעשיר את הטעם. וזהו, זה הפיצה הבסיסית.
אחד הדברים, אבל כשאני עושה פיצה, זה שאני לפעמים מכניסה את הפיצה להפייה של כמה דקות, ואז מוציאה אותה ורק אז מוסיפה את הגבינה.
למה?
כדי שהגבינה לא תהיה שרופה מדי. אם התנור, נגיד, הוא לא מספיק חם, או שהטמפרטורות שלו, או שהתנור לא מספיק חזק, אז זה מה שאני עושה.
אז בואי נדבר שנייה על שיטות האפייה, או על התנור הביתי שלנו. יובל אמר, אין מה לעשות, תקנו תנור בכמה אלפי שקלים. אף אחד לא יקנה פה תנור מיוחד לפיצה. מה שאנחנו צריכים זה את החום המרבי שהתנור שלנו מגיע אליו. פשוט סובבו את זה עד הסוף, ואל תפחדו.
לא 200 מעלות, לא 220 מעלות, 250, 300 עם התנור שלכם מגיע.
שלי אומר 300, אבל הוא לא 300, אני מסתכל, okay. זה לא 300.
זה בוא, אחד.
אתה א' משקר.
שנייה.
כן.
אחד. שתיים, שימו ונטה. הוונטה מעלה את החום בתנור. שלוש, וזה...
כלומר, אתה הופה על טורבו. אוקיי.
שנייה, רגע, עוד לא הגענו לזה. שלוש, הדבר הכי חשוב הוא או אבן אפייה, ולמי שאין אבן אפייה, לקחת פשוט תבנית מתכת ולשים אותה הפוכה ועליה להפות את הפיצה, והתבנית הזאת צריכה לשבת בתנור לפחות 20 דקות לצבור חום. והיא צוברת את החום, והיא צוברת את החום, והיא צוברת את החום, והיא תדמה לנו את האבן הזאת. Mm-hmm. עכשיו, יש שיטה שעובדת מעולה, שהיא לקחת תבנית, לשים אותה הפוכה בתנור, להדליק את התנור, לתת לתבנית להתבשל בתנור לפחות חצי שעה, mm-hmm. ואז כשמורידים את הפיצה לתבנית,
כן.
מעבירים את התנור לגריל,
okay.
התבנית הופעה אותה מלמטה ונותנת לה את הקריספיות, כי היא עוגרת את החום, והגריל מלמעלה ממיס את הגבינה. אולי זה יעזור לבעיה שלך.
אבל השאלה, אם זה לא עושה כאן איזשהו עניין, שהגבינה תימס עוד יותר מהר, כי אתה פותח את הגריל מלמעלה?
לא, כיוון שאחד, התנור שלך הוא על הטמפרטורה המקסימלית שלו, שתיים, צברת עוד חום עם המגש מתכת ההפוך.
כן, התנור חם.
התנור רותח.
התנור רותח, אני מעבירה לגריל, הגבינה מקבלת מלמעלה,
להפך, פה אנחנו מעבירים, פה אנחנו מעבירים את זה לגריל, כי אנחנו לא רוצים שהתחתית תישרף עד שהגבינה תותח. אז אנחנו כאילו מחבים את החום התחתון, נותנים רק חום עליון רק כדי להמיס את הגבינה.
מעניין.
כן.
אבל אמרת טופינגים.
אמרתי טופינגים.
טופינגים זה עולם.
אני הולך לתת פה עכשיו את הטיפ לימי קורונה הכי חשוב שאי פעם נתתי.
נו.
וזה נכון גם להזמנת פיצה, וגם להזמנת המבורגר, וגם להזמנת כל דבר שאתם רוצים,
כן.
וגם להכנת פיצות בבית.
נו.
תעשו לכם את הטופינגים לבד. תמיד שיהיה במקפיא בצל מתוגן. תמיד שאתם רוצים להזמין המבורגר, אל תזמינו אותו עם הביצת עין. תגנו ביצת עין, תזמינו המבורגר בלי ביצת עין, גם תחסכו 8 שקלים, וגם יהיה לכם ביצה טובה, חמה, ריחה, עם חלמון נוזל.
Okay.
אותו דבר לגבי פיצה. כשאנחנו מזמינים פיצה, הרבה פעמים היא פשוט פלין, ואנחנו מוסיפים עליה, גם שזה יגיע במשלוח, טופינגים שאנחנו מכינים לפני שהיא מגיעה.
למה? בשביל לחסוך בכסף או בגלל שזה
זה יותר גם טעים? חוסך כסף, זה גם יותר טעים, וגם יש לנו כמות של טופינגים שאנחנו רוצים, ולא מה ששמו לנו באיזשהו מקום שאין לנו שליטה עליו.
מה למשל, איזה טופינגים אתה מכין שיהיה לך בפריזר, לרחמנא ליצלן, אני בהלם שאתה מחזיק טופינגים בפריזר?
אז לא את כל הטופינגים, אבל נגיד פטה יש לי בפריזר תמיד, בצל מתוגן, יש לי צ'דר בפריזר, זה הבייסיקס. עכשיו, הרבה פעמים שמגיעה פיצה, אז אני פותח את המקרר, רואה מה יש לי, וחושב איך לעשות מזה, נגיד פטריות. אז אני אוסיף פטריות.
אבל אתה מזמין פיצה כשלא בא לך לבשל, מה עכשיו אתה מפיל על עצמך בישול?
א', לוקח בדיוק שנייה להקפיץ פטריות
במפרט. לוקח גם בדיוק שנייה לתגן חביתה ולאכול ארוחת ערב בלי להזמין פיצה.
נכון, אבל לא לוקח שנייה להכין פיצה. ואם בא לך פיצה, ואת לא רוצה לשלם עוד 24 שקלים על תוספות, ואת רוצה תוספות טובות כמו שאת רוצה ולא מה שיש להם, אז יש לך במקרר כל מיני חומרי גלם שתוכל לעשות מהם אחלה תוספות.
אני פשוט אוהבת תוספות כל כך משונות או כל כך מוגזמות שזה קצת יהיה מוגזם.
כמו מה?
אני תמיד ארצה, אני תמיד אעדיף שיהיה לי מעל בייקון, כאלה שיש עליהם בשר תחון.
גם בייקון יש לי במקפיא גם.
אתה יודע, פטריות כאילו מכל מיני סוגים, מלייס בטיבול, אני אוהבת צ'ילי. זאת אומרת שזה דברים שתמיד יש לי במקפיא, נכון. עצבי טיבול צ'ילי אני מאוד אוהבת. רוקטרי, וואי, אחת הפיצות שאני הכי נכון. אוהבת, זה פשוט פיצה שמוציאים אותה, ואיך שמוציאים אותה, לשים מלא מלא רוקט מלמעלה.
ופרמזן היו שמים, וואו, זה טעים.
זה...
פרשי.
כן.
נהדר.
וצ'ילי.
ואגב, עוד טיפ הוא להחזיק במקרר שמן זית, שיש בו שום קטוש צ'ילי ואורגנו, שמן
כן.
מטובל, ואיך שאתם מוצאים את הפיצה מהתנור, גם זו פיצה שקניתם במשלוח.
נכון.
והכנסתם אותם לתנור לשתי דקות לקבל את הבוסט של החום, למרוח את הדבר הזה על השוליים.
כן.
זה טעים.
באופן כללי זה כיף לרענן פיצה שהגיעה הביתה עם טיפה שמן זית, כאילו זה תמיד עושה לטוב.
כן.
בטח אם זה שמן זית ארומטי ומלא בטעם. אני מאוד אוהבת תוספות של ירקות כלואים, כאילו חציל וזוקיני, בצל, אפילו בטטה, אני ממש ממש אוהבת
כן.
פלפלים כלואים. בקיצור, אני אוהבת כמה שיותר תוספות על הפיצה. אני אוהבת את ה... שמים טרד ובצל, ואז גם לפעמים אני עם איזושהי גבינה חריפה או גבינה כאילו מטובלת כזה. כן, שטעים.
והתוספת הכי בסיסית, שאנשים כבר לדעתי לא מזמינים.
זיתים.
זיתים. זיתים.
כן.
יש לי שחורים ויש לי ירוקים, תמיד במקרר, לצורכי מרטיני, אבל את יודעת. וזה הכי כיף. פיצה עם זיתים. אבל פיצה עם זיתים לא תמיד צריכה לבוא עם עוד דברים.
לא, פיצה עם זיתים. כן.
איזה טעים.
היא לא צריכה לחלוק.
טעים!
יואו. וואו. בקיצור, אני רוצה לסכם, לוקסי.
כן.
קרה פה בדיוק מה שחשבתי שיקרה.
מה קרה?
עכשיו אני רעבה.
בא לך פיצה?
בא לי פיצה. עכשיו, יש בעיה. אל תשאל, אתה לא יודע מה קרה.
מה קרה?
הוא הפסיק לאכול גלוטן.
מי זה הוא?
הבחור שגר איתי
לא
בבית.
לא נכון.
זה שקורא לעצמו בעלי.
באיזה קטע?
בקטע שהוא עכשיו רוצה לרזות.
מה, גלוטן משמין?
גם גלוטן משמין, אבל הכמויות, הכמויות משמין.
הגלוטן לא משמין, זה שהגלוטן מגיע בתוך...
לא, אבל אמרתי, אל תהיה קיצוני. מה אתה עכשיו מוציא את הגלוטן וזה? תראה, אני בעיקרון לא צורכת הרבה פחמימות. אני בן אדם שבאופן טבעי לא כל כך אוהב פחמימות, אז אני רואה שזה באמת כאילו עושה את ההבדל. כאילו, כשאוכלים הרבה פחמימות, אז באמת עולים במשקל, אבל מה זה להוציא לגמרי את הגלוטן? זה משבש לי את החיים הדבר הזה. והוא חתיך, הוא לא צריך דיאטה בכלל.
שיהיה לו בהצלחה, אין לי מה להגיד לך.
חמישה ימים בלי גלוטן.
באמת?
כן.
והוא לא בקריז?
הוא באמת טיפה בן אדם פחות שמח. אתה יודע, עכשיו שמדברים על זה, הוא באמת קצת...
קבוי.
קבוי, הבחור.
אוקיי.
בסדר.
טוב.
בעיה שלו.
כן.
טוב, בוא נלך לאכול פיצה. איפה... איך לא דיברנו על פיצריות שאנחנו אוהבים?
אז בוא נדבר בכמה מילים.
כן.
לא אכלתי בסופר פיצה הזה שאת כל כך מתלהבת.
כן.
אני בטוח ילך לשם. הפיצריה הכי טובה שיש כרגע בתל אביב מבחינתי, גוסטו.
גוסטו מעולה.
גוסטו, כבר דיברתי על הפיצה שלהם באחת התוכניות, אז אין מה להרחיב. מה שלך?
וואו, אני גרה מול ארציאלי, בכיכר רבין, שאגב נפתחת בחמש, כי גם הם מבינים שפיצה באור יום זה לא דבר הגיוני. היא ממש טעימה. ובא לי, אני נורא בא לי לנסוע לפיצה פרסקה במסדה, שאני אגיד לך מה, כל פעם שנסעת לצפון, אני מנסה להגיע אליה, ואני לא מצליחה. כי תמיד היא סגורה כשאני מגיעה, כי הם סגורים משהו בוויקנד.
מה מיוחד אפשר... בה?
כל מי שאכל בה אומר שזה אחת הפיצות הטעימות שהוא אכל בארץ, ויש שם פיצה עם קרם פרש, תפוחי אדמה ובצל ירוק, שאני פשוט חייבת לטעום אותה. אני באטרף על הפיצה, זה נקרא פיצה מדורה או משהו כזה.
אני אוהב תפוחי אדמה על פיצה.
מאוד. ברומא גם אוכלים הרבה פעמים כזה. בקיצור, זהו, אז זה יהיה הפיצות שלנו. גם פיליפ טעימה.
חברים, תודה שהזנתם לנו. למי שהגיע עד עכשיו, אנחנו מעריכים את זה מאוד. אל תשכחו את התחרות שלנו.
ואל תשכחו שאנחנו נהיה פה גם שבוע הבא, ואל תשכחו את המיילים שלנו. enzeluxy@gmail.com, אם יש לכם משהו שאתם רוצים לספר לנו.
enzel.luxy@gmail.com, נכון? ו...
כן.
נשתמע שבוע הבא.
יאללה ביי.
יאללה ביי.